רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים.
הפודקאסט של דוקטור רועי יוזביץ'.
פלטינה ופלסטלינה, מה יהדות ומה ניתן ללמוד ממנה על פוסט מודרניזם? והספר החדש הזה זה הספר של הרב דוקטור יוסף או יוסי שטמלר, והוא ספר מרתק שבעצם עוגד ביחד שני דברים. הדבר הראשון זה את העולם של הפוסט מודרנה, ומבחינתי וגם מבחינת הרבה מאוד אנשים אחרים, הספר הזה הוא אחד המבואות הטובים ביותר לעולם של פוסט מודרנה. והדבר השני, הוא עוגד ומסביר כל מיני עקרונות יסוד ביהדות, ואיך יש קשר, או כמו שהרב שטמלר כותב, איך יש קשר או מה ניתן ללמוד מיהדות על פוסט מודרנה. כל זה בשיחה של היום. שלום לכולם. אוי, הספר נפל. ברוכים הבאים לערוץ שלי, לערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם לשחק בפלסטלינה ולהישאר פלטינה בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים להצטרף, ללחוץ על הפעמון, לקחת חלק במה שאנחנו עושים, להיות חלק בטלגרם, כי אנחנו מעלים שם דברים מיוחדים שלא מעלים בכל מקום. ואם אתם רוצים לדעת יותר, יש לי קורסים, יש לי ספרים, יש לי המון דברים, אבל אין לי זמן, מכיוון שהיום נמצא איתי בערוץ הרב דוקטור יוסי שטמלר, והוא, חוץ מזה שהוא נשוי לשמחה ויש להם 8 ילדים, שזה מטורף, אני יכול להגיד 8 ילדים רק אם אני סופר כל ספר בתור ילד, למד בישיבת הסבר בגולן, הוסמך לרבנות הראשית ושימש רם בישיבות הסדר במשך 10 שנים, 3 שנים בשליחות בטורונטו, והיום הוא משמש כרב של אוניברסיטת חיפה, שזה אחד המעוזים היותר מאתגרים להיות בהם רב. דוקטור הרב יוסף שטמלר, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר מצוין, ברוך השם, ברוך השם, כבוד גדול להיות בפודקאסט שלך, רועי.
די, תמשיך, מה שנקרא. אני חייב להגיד כזה דבר, אחד הדברים הכיפים זה שהפודקאסט כבר הולך וגדל, זה שאנשים בסדר גודל שלך שולחים מספרים, אמנם בלי הקדשה, אבל אנחנו נטפל בזה. אז טוב, בסדר. המטרה שלנו בשיחה הזאת היא לעשות שני דברים. הדבר הראשון זה פחות או יותר להסביר מהו הרעיון של הספר, מה עומד מאחורי הספר, ולנסות עד לפתוח אותו עד כמה שאנחנו יכולים. ואני אגיד ככה בכמה מילים את הרעיון, ומהרעיון הזה אנחנו נתקדם, בסדר? וככה גם תראה שאני אשכרה קראתי את הספר, לא חרטטתי אותך. אוקיי? הרעיון, אז הרעיון אומר כזה דבר, העולם הפוסט-מודרני הוא עולם של פלסטלינה, זה אומר שאפשר לעצב את האדם כמו שאנחנו רוצים, יש לזה כל כך הרבה דוגמאות, בין היתר הדוגמה של האופנה, הדוגמה אפילו של האמונות, הדוגמה של כל מה שאנחנו מסתכלים על זה, העולם היום הוא פלסטלינה, הכל ניתן לעיצוב, הכל הבנייה חברתית, האדם הוא תבנית נוף הבנייתו. מהצד השני, אם אנחנו מסתכלים על העולם היהודי, העולם הזה הוא עולם של פלטינה, הוא עולם שלא כל כך משתנה, הוא עולם שעקרונות היסוד בו נשארים כמות שהם, כמו שאתה אומר, שהרמב״ם אומר שהיהודים חולקים בענפי ענפי ענפים. עד כאן זה החלק הראשון, ומה שאתה אומר זה שיש משהו מיוחד ביהדות שמאפשר לה להישאר פלטינה גם בתוך עולם של פלסטלינה, זאת אומרת גם בתוך עולם הפוסט-מודרני, אבל גם להישמר יהדות לאורך אלפי שנים עם תרבויות שונות. כן. אמרתי פחות או יותר את הקונספט הראשוני נכון, או מה אתה אומר?
אז זהו, אני רוצה רגע לדייק את הדבר הראשון שאמרת לגבי הפוסט-מודרניזם. הפוסט-מודרניזם לא אומר רק שהיום הכל פלסטלינה, אלא הוא בא ואומר שמאז ומעולם היה האדם והחברה היו פלסטלינה. ובעצם זאת תובנה שהיא מצטמכת על זה שמסתכלים אחורה, ובעצם רואים, נגיד את זה בצורה ציורית, אם היית מוציא את אריסטו מהקבר היום, והיית נותן לו להתהלך במקומות, באותה טריטוריה שהוא התהלך בה לפני 2500 שנה בערך, הוא לא היה לו מושג משום דבר, לא מהשפה, לא מהתרבות, לא מהדת, לא מהלבוש, לא מהאוכל, לא משום דבר. אם תעשה דבר מקביל, נגיד לרבי עקיבא, אז הוא ידע מה זה הסוכה שאתה יושב בה, מה זה השופר שאתה תוקע בו, ומה זה, כן, מה זה השבת שלך, וכו' וכו'. אז בעצם הפוסט-מודרניזם, כן, מסתכל אחורה, ואומר שכל האנושות היא בעצם פלסטלינה, וכשמסתכלים אחורה ומסתכלים על היהדות, עם הדוגמה שנתתי עם רבי עקיבא ואריסטו, בעצם מבינים שיש פה, ופה אני רוצה לדייק את הדבר השני שאמרת, ביהדות אני לא מדבר על עקרונות יסוד, אלא אני מדבר על פרקטיקות. זאת אומרת, אני מדבר על מצוות, שזה דבר שאין לו אח ורע, זאת אומרת, זו דת שהיא, כמות המצוות שבה היא חסרת השוואה וחסרת תקדים לכל דת אחרת, ולכן אני לא מדבר כאן על זהות של רעיונות, שזה דבר שאתה יכול להגיד, אולי גם לאריסטו ולי יש זהות של רעיונות, אבל אני מדבר על פרקטיקות, אני מדבר על דבר שאפשר בצורה הכי מדידה והכי אובייקטיבית לראות אותו לאורך ההיסטוריה, ולכן זה פחות או יותר התמצות של העניין. אם תרצה כמובן אני ארחיב.
Hey, לא, שנייה, אז קודם כל אני יודע שיש אנשים שכבר בשלב הזה, כי הצופים שלנו משכילים, שאומרים, רגע, הוא לא הוגן, הוא הביא את הדוגמה של רבי עקיבא, משה לא הבין את רבי עקיבא, בדיוק כמו שאריסטו לא מבין את הכל, אל תדאגו, השאלה הזאת מוכנה, אבל אני שומר אותה יותר מאוחר, זה בסדר, okay. אני שומר את השאלה הזאת, ששמעתי אתכם, נשאל אותו, זה בסדר, אל תדאגו.
אבל דרך אגב, רואי, אני בדיוק קניתי על זה כרגע. כי רבי עקיבא ומשה רבנו ישבו באותה סוכה ותקעו באותו שופר, ושניהם קיימו את המצווה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זה שבבית המדרש, בדיונים של, זה בדיוק מה שאמרתי, בדיונים התיאורטיים אפשר פה ללכת להרבה מאוד כיוונים. אבל בסוף בפרקטיקה, כן, אז ברור לנו שהשופר שמשה רבנו דיבר עליו והתפילין שהוא דיבר עליהם, והמקווה שהוא לא דיבר עליו, אבל עבר בתורה שבעל פה, ומוצאים אותו במצדה לפני למעלה מ-2000 שנה, כן, בתקופה פחות או יותר של רבי עקיבא, אפילו לפניו, והיום אותם מקוואות, אז לכן אני אומר, הפרקטיקה היא דבר שהוא עובדה מוצקה. לגבי דרכי הלימוד, זה תגיד לי, תשמע, הישיבות במאה ה-19, אחרי המהפך של רב חיים מוולוז'ין, זה לא הישיבות של בבל, אני מסכים, אני לא אומר שלכן גם היהדות יש בה הרבה פלסטלינה, אני לא בא ואומר
ואני חושב שזאת באמת תהיה נקודה מעניינת, זה כמו שדיברנו לפני, אז כאילו, מסתבר שגם בתוך העולם היהודי, זאת אומרת, העובדה שהיהדות מצליחה לשמר את זה בצורה בלתי רגילה, היא כי נותנת מקום לפלסטלינה מצד אחד, ולפלטינה מהצד השני, ואז הדבר הזה יכול לבוא ובאמת, אתה יודע, בסופו של דבר הרי ההגדרה של נוזל, כן, זה שהוא מקבל את הצורה של הכלי שבו הוא נמצא, כן? בהרבה מאוד מקומות היהדות יש לה אלמנטים של פלסטלינה או של נוזל, גם בדברים שהם משמעותיים מאוד, גם ברמה הפרקטית, כן? פוליגמיה לצורך העניין, זו נקודה שהיא, אתה יודע, היא לא נקודה שכמו שאתה אומר, ענפי ענפים, כן? היא נקודה שהיא מהותית, אבל מהותית בצורה אחרת. בוא, אבל אל תדאג, אני רוצה להגיע לזה יותר מאוחר. בוא, ברשותך, בסופו של דבר, הטיעון, גם באחד השיחות שלך עם תמיר דורטל, אמרת שאיזה מישהו אמר לך, תקשיב, רק שקראתי את הספר שלך, הבנתי מה זה פוסט-מודרנה. הטיעון בסופו של דבר לגבי פוסט-מודרנה הוא טיעון חזק, כן? זאת אומרת, לא סתם הרב שגר, אתה בעצם אומר שאתה נותן איזושהי דוגמה שהיא, אתה בעצם מציע דרך פעילות שהיא לא הרב שגר ולא חיים נבון, אבל מה שהרב שגר אומר זה נכון. אתה יודע, למה אתה מזרוחניק? בסופו של דבר, כי נולדת מזרוחניק. ולמה אתה חרדי? כי נולדת חרדי. ולמה אתה מצאנץ? כי נולדת מצאנץ, כן? בסופו של דבר, אתה יודע, בתוך העולמות האלה, האדם הוא תבנית נוף הולדתו, אתה יודע, בעולם היהודי, כן? המעבר, ולמה אתה מסורתי? כי נולדת מסורתי. ולמה אתה חושב שזה יפה? כי בתוך החברה שלך אתה חי, כן?
וזה אני באמת מסכים עם הרב שגר, ואני גם כותב בספר שבאמת כשאתה משווה חסידויות, או משווה עדות, תימנים וכולי, זה ברור שהייתה פה הבנייה חברתית שגרמה לשפה השונה, ולמאכלים השונים, וללבוש השונה, ולארכיטקטורה השונה, זה ודאי. כי היהודים הם גם חלק מהפלסטלינה הזאת, כמו שכל החברה נילושה, גם הם נילושו בכל מקום על פי התרבות המקומית. אבל בסופו של דבר אני אומר עוד פעם, הסוכה של יהודי תימני, או השופר שלו, או התפילין שלו, או הסידור שלו, או תשעה באב שלו, הם דומים ברמות בלתי נתפסות לכל אותם דברים אצל יהודים שהיו עשרות ומאות אלפי קילומטרים ממנו במשך אלפי שנים.
אז איפה עובר הקו, איפה עובר הקו בין מה שאתה אומר פלסטלינה? כי אם לצורך העניין, אתה יודע, בוא ניקח דוגמה, אתה יודע, יותר ברורה. הדרך שבה אני שומר, הנה, היום נדע, זה נהיה עניין ברשתות החברתיות, אז אחלה, סבבה. היום אני שומר נידע בצורה שהיא, אני מניח, דומה מאוד למה שעשו בחמש מאות שנה האחרונות, אני לא סגור, אבל נניח, מי החמירו עליהם בנות ישראל שיושבות שבעה נקיים על טיפה כחרדל, די דומה, כן? גם עמיק ודי דומה, פחות או יותר, 40 סעה, נקוב וזה, משור, אחלה, זורם. וזה אנחנו שומרים אותו הדבר, וזה הפלטינה, כן? והדבר הזה משתמר לכל אורך ההיסטוריה, או לכל אורך האלפיים שנה האחרונות, במקומות שונים, בזה, וכולם, כולם סגורים על זה. מהצד השני, העולם של עולם, עולם הרוח, הדרך שבה אני מתנהל מול אשתי, שונה מאוד מבה הדרך שבה אבא שלך התנהל מול אשתו, או הסבא של הסבא התנהל מול אשתו, כן? הרב שטיינזלץ, כן, כותב ש... לא כתוב, רש"י לא מתעסק בשאלה מה שרה חשבה שאברהם הלך לשחוט את יצחק, כי זה לא עניין את רש"י, כן? מה שרה חשבה, כן? אז זה דבר שהייתי אומר שהוא לא פחות משמעותי בחיים של בן אדם. אתה מבין? אז אתה אומר, תקשיב, אתה מחזיר אותי לסוכה ולשופר, וזה מצוין, ואתה צודק 100% בזה, אבל אומר, אוקיי, אבל יש דברים שהם... מאוד משמעותיים בחיים של בן אדם שמשתנה בצורה בלתי רגילה. אז אולי נכון. דווקא הסוכה והשופר הם דוגמאות שהם היוצא מן הכלל שמיד על הכלל, שאתה תגיד, וואלה, סבבה, נכון, זה נקרא יהדות, כן? אבל הם דוגמאות שהם לא, הם לא במהות, אם
כן,
אני
יכול... אני אגיד לך, קודם כל זו שאלה מצוינת, אני חושב שאין ספק שהדברים משתנים בתפיסות עולם, שאתה יודע, הרב קוק, כשהוא מטפל בסוגיה של דת ומדע, אז הוא אומר שהתורה נכתבה בחלקה במשלים, כדי לסבר את האוזן של אותו דור שלפני 3,300 שנה קיבל את התורה, וברור שאתה לא יכול לדבר לאדם במאה ה-20 או במאה ה-21 באותן תפיסות עולם, זה אין ספק. אבל אני חושב שצריך להבין, המצוות המעשיות, שהן באמת ההארדקור של היהדות, זה דבר שנספחים אליו גם הרבה מאוד רעיונות ותפיסות עולם. זאת אומרת, עם כל השינויים שאנחנו עוברים, ובסופו של דבר ההיסטוריה מתקדמת, ואנחנו צריכים להתקדם, והתפיסות שלנו אכן הולכות ומתקדמות, וזה ברור, אבל המצוות המעשיות הן מלוות גם בתפיסות עולם, והן מלוות גם בעולם רעיוני, שהוא, מה לעשות, לא משתנה כל כך. זאת אומרת, המצוות המעשיות הן מציידות אותך בתפיסות עולם ש... הן מלוות את המצוות המעשיות, ולכן עם כל השינוי וכל ההתפתחות המבורכת שאנחנו זוכים לה, אנחנו עדיין נשארים עם תפיסות עולם מסורתיות בהרבה מאוד דברים, שצומחות מתוך המצוות המעשיות, ולכן אני חושב שגם בעולם הרעיוני אפשר לזהות פלטינה. הרבה יותר קל להצביע על זה כשמסתכלים על המצוות, כי זה דבר שפשוט אתה יודע שאם הייתי לוקח אותך לפני 2,000 שנה או 1,000 שנה, לכל בית כנסת או לכל בית יהודי בליל הסדר, היית יודע פחות או יותר מה קורה שם, ואין לדבר הזה אך ורע. אז זה מאוד קל להצביע, על התפיסות עולם שמתלוות לזה, זה קצת יותר קשה להסביר את זה, אבל אני חושב שזה ברור שהסט האדיר הזה של המצוות, הוא גם מלווה בתפיסות עולם, וזה דבר שגם הולך איתנו כפלטינה.
אני לא יודע אם, אני מקווה שלא תיעלב, כן? אבל אני מצטט עכשיו, איך אומרים, אני מצטט ממצוות מעשיות של ליבוביץ' עכשיו, וזה בעצם ממש דומה, כן? זאת אומרת שלא, איך אומרים, חוכמה בגויים תאמין, כן? אבל אומר, שמה ישראל, כן? מבחינת תוכנו החיובי של שמה ישראל, לא היה דבר שהיה שנוי במחלוקת חריפה בעולמה של המחשבה הדתית היהודית יותר מאשר משמעותו של פסוק זה. האחד של שמה ישראל והאחד של, האחד של הרמב״ם והאחד של הארי, לא בלבד שאינם זהים, אלא הם סותרים זה את זה. זאת אומרת, בעולם האמונות והדעות, אומר ליבוביץ', כמו שהרמב״ם יגיד, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, והארי והרמב״ם, כשאומרים, אוקיי, במה מתכוונים בשמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, כל אחד אומר משהו שסותר את חברו. כיצד ייתכן שבתודעה ההיסטורית של היהדות הדתית שניהם יחד מופיעים כלגיטימיים, מפני שהם לא נחלקו בהלכה? זה הכל. אומר החסידות, כן? אף החסידות, למרות ששינתה, למרות התאום הנפשית שנפערה בינה ובין העולם הלמדני, לא יצרה את הקרע כמו השבתאות שנגעה במצוות המעשיות, שזה מחזיר אותנו באמת לייחוד הגדול של היהדות, לאותם מצוות מעשיות. אנחנו לא דת המאמינים, כמו שלייבוביץ' מצטט שאומרים עלינו לא נכון, אנחנו דת העושים, אנחנו הפרקטיקות, והפרקטיקה הזאת, היא מה ששומרת על העם היהודי במשך אלפי שנים. אז בהקשר הזה, לייבוביץ' נגע בנקודה נכונה.
נכון, ואני אגיד לך, אני אגיד לך איפה אני לא חושב שהוא צודק, זה לא, או אתה אמרת את זה, אולי הכנסת את זה לתוך המילים שלו, אני לא חושב שזה נכון להגיד שבעולם האמונות והדעות יש פלורליזם ביהדות. יש גבולות גזרה, כמו שבהלכה יש גבולות גזרה, יש גם בעולם ה... זאת אומרת, זה ברור שיהודי שיבוא ויאמר, השם אלוקנו, השם שתיים, בסדר? אז הוא מחוץ לגבול הגזרה. יש ביהדות לא מעט מצוות, או לא מעט הלכות, שהן קשורות למחשבה, וזה יהודי שיגיד, אני חושב שתורה מן השמיים, זה אומר שרבי עקיבא המציא את התורה, או שנביאים הם אלה שכתבו את התורה בתחילת ימי בית שני, זה דבר שלא עולה בקנה אחד עם המסורת היהודית בכלל, ולכן זה דעה שהיא מחוץ לגבולות הגזרה. גם באמונות ודעות יש גבולות גזרה.
תקשיב, כל פעם שאני רוצה לתקוף אותך, עולה לי דמותה של אשתי בראש, ואני מפחד, אבל, אבל אני אעשה בכל זאת.
אוקיי. לא פה.
אתה לא הוגן. זה לא פייר מה שאתה אומר. זאת אומרת, אני אגיד, אתה צודק ב-100%. יש גבולות גזרה, אבל בתוך גבולות הגזרה, בתוך גבולות הגזרה האלה, שאפשר להוכיח בהרבה מאוד מקומות שהם מאוד רחבים, יש מקום לפלורליזם. אתה צודק בהחלט שיש גבולות גזרה, וכבר אמרו חז"ל שיש 70 פנים, צריך שיהיה לזה פנים. אתה צודק לגמרי. אבל...
ורק 70, לא יותר מ-70.
נכון, אבל אתה יודע, כבר אומר הרמב״ם, שאם יחלקו אחד מחכמי אומותינו בדבר שאין לו השלכה מן המצוות המעשיות, אין אומרים הלכה כזה והלכה כזה.
תשמע, הרמב״ם, להגיד לך, לתלות את זה ברמב״ם זה אחד הדברים המצחיקים ביותר, כי הרמב״ם ביד החזקה מכניס לתחומי ההלכה דברים שאף חכם לא חשב להכניס אותם, כולל את ה... קוסמולוגיה אריסטוטלית. לכן הרמב״ם ברור שאמונות ודעות זה דבר שבעיניו יש לו משמעות אדירה, אולי אפילו יותר חשובה, לא רוצה להגיד יותר חשובה, אבל לפחות לא פחות חשובה מהמצוות המעשיות. לכן אני חושב
ש... מורה דיווחים הוא קרא חוכמת התורה לאמת. אז השנייה רגע, אז עכשיו אני רוצה... עוד פעם, אני רוצה לפנות את הרב שגר מהשולחן, לפנות את חיים נבון מהשולחן, ולשים...
רגע, אני רק אגיד משהו על הרב חיים נבון.
רגע, אבל אנחנו עוד לא סיימנו עם הרב שגר. הפתרון של הרב שגר אומר, וואלה, זה נכון. אבל הדבר הזה בעצם אומר, עשיתי בחירה מודעת, כן? עשיתי בחירה מודעת לקחת את זה, הבחירה הזאת הייתה יכולה להיות בחירה אחרת, ואני חי עם הבחירה הזאת. מתוך הדבר הזה, אני יכול, אתה יודע, כמו שיוריה מבורך אומרת, סבבה, יש לי עכשיו עולם שמרני שאני יכול לבוא ולהגיד, זאת הבחירה שלי. זה לא נכון יותר מהבחירה שלך, אבל זה נכון לי. ודווקא הנכון לי, בעולם פוסט-מודרני, יכול לספק את הנפש. התקיפה שלך, או התקיפה של הרבה אנשים, את הרב שגר זה, זה לא באמת מספיק. זאת אומרת, כשאתה לא בטוח ב-100% שמה שאתה עושה הוא נכון, אין לך כוחות בנפש לעשות אותו או להילחם עליו. האם זאת התקיפה המשמעותית של הטיעון הפוסט-מודרני של הרב שגר?
לא ככה אני תוקף את הטיעון של הרב שגר. אני מסכים עם זה, אבל אני חושב שבעולם פוסט-מודרני זה לא עוזר להגיד את זה. אתה יודע, זה כמו בן אדם שמכור לסמים, ואתה אומר לו, תקשיב, זה לא בריא, או לסיגריות, וזה לא בריא לעשן. בעולם פוסט-מודרני, כשאתה חי בתודעה שאתה בבועה שלך, והשכן שלך בבועה שלו, ואם היית גדל בבועה שלו, והוא בבועה שלך, פשוט הייתם הפוך, זה לא עוזר להגיד לבן אדם, תשמע, זה לא מספיק חזק. זה מה שיש. אי אפשר בעולם פוסט-מודרני, איך אומרים, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אתה לא יכול לבוא לבן אדם מחור ולהגיד לו, זה לא טוב שאתה מחור. תנסה למצוא דרך להוציא אותו משם. עכשיו, אני אומר, לבוא ולהגיד, מבחינה פסיכולוגית, זה לא יציב, זה לא חזק, זה לא משכנע, אני חושב שזה נכון, כתיאור. אבל זה לא פותר את הבעיה לבן אדם שמאמין שאם הוא היה נולד בבועה ליד, הוא היה פשוט החילוני, והחילוני היה הדתי.
אתה אומר, דאגלס מרי, בספר המוות המוזר של אירופה, לא יכול לבוא ולהגיד לאירופאים, תקשיבו טוב, תחזרו להאמין באותם ערכים של המערב, בדיוק באותה עוצמה שהאמנתם בהם לפני מלחמת העולם הראשונה, כי זה לא עובד. אפילו שזה שהם לא מאמינים, לעומת האסלאם הרדיקלי באירופה שכן מאמין, זה הבסיס לפי מרי של כל הבלגן.
נכון, זה יחסל אותם, זה כמו ש... זה גם קשור למה שהרב חיים לבון כותב, שאני לא מסכים איתו.
רגע, אז בוא רגע, אז בוא ניתן את...
אגב, בסדר,
אני אומר... שגר.
בסדר, אני אומר, זה לא עוזר להגיד לב... זאת אומרת, כמו שאתה אומר, המוות המוזר של אירופה, הם הולכים לאבדון. זה ברור, כן? ככה הוא מתאר את זה שם. אבל זה לא עוזר להגיד לבן אדם שאתה הולך לאבדון, כי גם שמישהו מכור לקולה, או לסיגריות, הוא יודע שהוא הולך לאבדון, הוא לא יכול לצאת מהלופ הזה. מה שאני עושה, לכן אני לא תוקף את הרב שגר מהזווית הזאת. אני עושה משהו אחר, וזה עיקרון שאני כבר כותב עליו בהקדמה של הספר, ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. אני מדבר בהקדמה של הספר על המושג כוונת קדמית, כוונת אחורית. בסדר? מה אני מתכוון? כשאומרים לחייל לכוון נשק, כן, לכוון רובה, הוא לא שם את העין שלו ליד הכוונת הקדמית. אלא... הוא לוקח את העין שלו, שם אותה מאחורי הכוונת האחורית, ודרך הכוונת האחורית הוא רואה את הכוונת הקדמית ואת המטרה. עכשיו, אני חושב שכל תפיסת עולם, בטח בתוך היהדות, צריך לבחון אותה מהכוונת האחורית, לא מהכוונת הקדמית. כלומר, להסתכל על...
פרספקטיבה היסטורית, זאת כוונת
בדיוק, בדיוק. עכשיו, אז הבעיה שיש לי, מה שהרב שגר כותב, זה ש... בעצם, ואני מסביר את זה בספר, בעצם...
עוד 21, למי
שאומר. אוקיי, יכול להיות. בעצם זה אומר שכל מה שהמסורת היהודית אומרת, כן? כלומר, המסורת היהודית מתייחסת לקדוש ברוך הוא כמשהו שקיים בצורה אובייקטיבית. נכון?
כן.
לא כי אני החלטתי שיש הקדוש ברוך הוא, אלא כי הוא קיים בצורה אובייקטיבית.
זאת טענת עובדה. זאת טענת עובדה, זאת כמו שמיכאל אברהם יגיד, כן? יש פה טענת עובדה.
כן.
אתה מסכים איתה או לא מסכים איתה, זאת לא אמירה על מה שאני מרגיש, כן?
בדיוק, בדיוק. עכשיו, אני גם מצטט שם את הרמב״ם וכולי, או למשל, הרעיון של תורה מן השמיים, שמי שאומר שאין תורה מן השמיים, אין לו חלק לעולם הבא. הרב שגר כותב, מה שאני מקבל זה כמו מה שניתן בהר סיני. ואני אומר, לא, זה פשוט, כשאני מסתכל מהכוונת האחורית על הרעיון הזה, כלומר, מ-2000 שנות טקסטים יהודיים, אני אומר, הרעיון הזה הוא פשוט מנותק מהמסורת היהודית. אני מביא שם את הרב מרדכי ברויר, שדיבר על הרעיון של תורה מן השמיים, כן, כשהוא התמודד עם ביקורת המקרא. והוא אומר, התלמידים שלי באו ואמרו שתורה מן השמיים, זה גם יכול להיות שנביאים כתבו את התורה, ולא הקדוש ברוך הוא הכתיב אותה למשה רבנו. עכשיו, למה הפירוש של התלמידים שלו, שהוא תוקף אותם, למה זה לא נכנס במילים תורה מן השמיים? זה נכנס מצוין. מה זה תורה? גם נביא זה משהו מן השמיים. אבל אומר הרב מרדכי, הוא לא תוקף את הרעיון שלהם, שתורה מן השמיים ושנביאים כתבו את זה בימי בית ראשון נגיד, על בסיס פילולוגי, כאילו זה לא נכנס במילים תורה מן השמיים, אלא הוא מסתכל מהכוונת האחורית של ההיסטוריה היהודית, הוא אומר, מה האופן שבו המונח תורה מן השמיים פורש על ידי כל גדולי ישראל, על ידי כל המסורת היהודית, תשובה, הקדוש ברוך הוא הכתיב למשה את התורה. עכשיו, אם אני מסתכל על הרעיון שתורה מן השמיים, זה שהנביאים כתבו אותה, זה יכול להיכנס טוב במילים, אבל זה לא מתאים למסורת היהודית, ולכן הוא שולל את הרעיון הזה. אני אומר אותו דבר, לקחת את היהדות, לשים אותה על הקונסטרוקציה הפוסט-מודרנית, ואני מונה כמה בעיות שיש עם הקונסטרוקציה מבחינת היהדות, זה יכול להיות רעיון נכון מבחינה פילוסופית, פילולוגית, הכל יכול להיות טוב. יש בעיה אחת, זה פשוט לא ממשיך את הרצף, של איך שהיהדות ראתה מה זה אמונה, מה זה מצוות, מה זה היסטוריה, מה זה יחס לגדולי ישראל, ואני מונה שם עוד הרבה דברים, וזה הסיבה שאני אומר, רעיונות צריכים קודם כל להיבחן, אני יכול לתת לך דוגמה, האסלאם מפרש את הפסוק המפורסם בספר דברים, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. זה פסוק שכולם מכירים אותו, וזאת הברכה, קוראים אותו בשמחת תורה הרבה פעמים, אז כולם מכירים אותו. מה האסלאם אומר? האסלאם אומר, השם מסיני בא. בהתחלה הקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל בהר סיני. הופיע מהר פרן, השם מסיני בא וזרח מסעיר למה. מה זה סעיר? מי זה סעיר?
עשיו.
עשיו, זה הנצרות. אז בהתחלה היה סיני, אחר כך היה סעיר, ואז הופיע מהר פרן. איפה זה הר פרן? זה חצי האי ערב, זה מוחמד. אני שואל אותך, הפירוש הזה לפסוק, מבחינה מילולית הוא נכנס בפסוק?
כן.
כן, סיני, סעיר, פרן. מה הבעיה? זה נכנס. זה יהדות, נצרות, אסלאם. מה, למה אתה דוחה את הפירוש הזה? למה אתה כיהודי לא מקבל אותו אם אפשר להכניס אותו בתוך המילים? תשובה, אתה מסתכל עליו מהפרספקטיבה של 2000 שנות יהדות כתובה, כלומר מהכוונת האחורית, ואתה אומר, רגע, אף אחד במסורת היהודית בעולם לא פירש ככה את הפסוק הזה, וזה מנוגד לכל התיאולוגיה היהודית ולכל הוויכוחים שהיו עם הנצרות והאסלאם, מהיווסדו של הנצרות עד היום. אז זאת הסיבה שאני לא מקבל את הפירוש הזה, לא כי מילולית הוא לא נכנס. לכן אני אומר, לבוא ולהגיד, אני גדלתי בהבניה חברתית דתית, ואתה בהבניה חברתית חילונית, ולכן אתה כזה ואני כזה, ואז אני...
מעולה, מעולה. זה באמת, אני רוצה להגיד אגב שני דברים עליו. א', יש באמת, כאילו, אנשים ששומעים אותנו ויגיד רק שנייה, אבל זה בעצם אומר שיש פה סטגנציה, מה שלא מישהו אמר את הפירוש לפני 2000 שנה, אז זהו, אני תקוע. צריכים
רגע,
אז אני רוצה ממש לחדד את מה שאתה אומר, של רבי אליעזר שאומרים עליו שני דברים. אחד, שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, והדבר כן. השני, שהוא אמר דברים שהוא לא אמר,
לא אמר דברים
שהוא ש... לא שמע מפי רבו. כן. והתשובה שהרב קוק מביא את זה בלוויה של העגלי טל, הוא אומר שמה שהוא אמר שלא שמעתם, מה שהוא אמר מפי רבו, לא שמעתם אוזן מעולם, אפילו לא רבו. זאת אומרת, אין בעיה שמישהו יבוא ויגיד משהו חדש שלא היה, אבל הוא לפחות, שמה שאתה אומר, לפחות אתה יונק מתוך מה שחזל אומרים, כן? והפירוש המוסלמי של הפסוק הזה, הוא גם חדש, אבל הוא גם לא יונק, כן?
לא רק שהוא לא יונק, הוא גם בסוף המטרה שלו היא לא המטרה של חז"ל, היא לא המטרה של כל המסורת היהודית. כלומר, יש פה לא רק, אתה יכול לנוק ממשהו ולקחת את זה בכלל לכיוון אחר, כן? אבל בסוף, גם כשאתה בסוף רואה את המטרה של הפירוש, אז בוא נראה, האם המטרה של הפירוש היא המטרה של 2000 שנות היסטוריה יהודית כתובה, או שהיא מטרה שהיא זרה, ולכן גם המטרה פה היא מאוד מאוד חשובה.
עכשיו, אוקיי, מעולה. אז לגבי הרב שגר, אני חושב שבאמת, טוב, אבל אני גם מהמשוכנעים, אז אני אשתכנע. עכשיו, חיים נבון, ועם חיים נבון יש לי יותר בעיה, כי בסופו של דבר, עם הטענות נגד פוסט-מודרנה שלו, אני מסכים. הוא אומר, אתה יודע, הפוסט-מודרנה אומר, לאומים זה המצאה חדשה, זה המצאה של המאה ה-19. לא, במאה ה-19 הייתה התעוררות של רגע שהוא אמיתי, כן? וכן הלאה, וכן הלאה. הוא עובר כל אחד, והוא אומר, הפוסט-מודרנה זה לא טוב. אבל אז התשובה שלו, התשובה היהודית, כמו שאמרתי לו על הספר האחרון שלו, אתה תוקף את ה-PC בעולמות של פסיכולוגיה אבולוציונית ובגנטיקה ובדברים כאלה, וזה, איך אומרים, וזה שדות קרב שאני מכיר, אבל אז אתה נותן תשובה מעולם הדרוש, כן? או הוא מביא שם את הנסיך הקטן. אז אני רק רוצה לצטט את מה שאתה אומר לרב חיים נבון. הרב נבון, כך נדמה, משאיר אותנו במעגל סגור. הרעיון לחזור לטבע לא מצד אותנו באופן ברור, אליו נוכל לחבר ערכים או זהות אישית. אם תשאל פילוסופי מהו טבע אדם, תקבל תשובה שונה מכל אחד מהם. ואז בוא, אם אתה יכול לפרט, מה בעיה ברב חיים נבון, שהוא לא אומר לך מה לעשות?
אני אגיד לך, אני חושב שהרעיון לחזור למודרניזם, הוא רעיון שבתוך עולם פוסט-מודרני, אני חוזר לדוגמה של האדם שמכור לזה, אתה לא יכול לומר לאנשים שמאמינים שהכל תוצר של הבניה חברתית, ואם הייתי גדל במקום אחר, הייתי בן אדם אחר לגמרי. חבר'ה, זאת אומרת, אני אגיד לך, בוא נפתח טיפה את הספקטרום, אני בספר מקבל את הפוסט-מודרניזם, בניגוד לרב חיים נבון, ובדומה לרב שגר, אני מקבל את הפוסט-מודרניזם, זאת אומרת, אני השתכנעתי, אבל ברמה האפיסטימולוגית, אני גם כותב את זה בספר, לא ברמה האונטולוגית, ברמה האפיסטמולוגית, אני השתכנעתי שהפוסט-מודרניזם צודק. עכשיו אני אגיד לך ציטוט.
מה שנקרא אפיסטמולוגית, אחרי זה יגידו לי, אתה לא מדבר, אפיסטמולוגיה זה הכרה, תורת ההכרה. ברמת החוויה האישית שלי, אני, כן, זה ודאי, אם הייתי
מולד אחרת. לא, 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 לא ברמת החוויה האישית שלי. אני השתכנעתי ולכן, כמו שאמרת בהתחלה, הספר, החלק שמדבר על פוסט-מודרניזם, הוא כל כך מסביר את הפוסט-מודרניזם, כי אני פשוט חושב שהוא צודק ברמה האפיסטימולוגית, כלומר, ברמה הקראתית. כלומר, כשאתה מסתכל אחורה על אלפי שנות היסטוריה, אין לך אלא להודות בכך שבאמת הכל פלסטלינה.
שהחברה לשה את האדם.
וזה ברור שאם אתה היית נולד, אני נותן תמיד את הדוגמה של מלחמת העולם השנייה, הגרמנים והרוסים בהתנגשות המזוינת האדירה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה האנושית. וזה ברור שהמתק שיושב בטנק הרוסי ושונאת את הגרמנים ומרסס כל גרמני שהוא רואה וכולי וכולי, אם הוא היה בגיל שבוע עובר לגדול בברלין, ובגיל 20 מוצא את עצמו על טנק, זה היה טנק גרמני, והוא היה מרסס את הרוסים, ומקלל אותם בגרמנית, ושונא את כל הרוסים. והפוך, אם מתק גרמני היה אותו דבר, אז הוא היה רוסי.
מה היה קורה אם ביביסט היה נולד ברמת השרון? זאת השאלה.
אל תכניסתי לפוליטיקה.
אל תענה על זה.
אני לא מדבר על פוליטיקה, אבל אני אומר, התובנות האלה הן כובשות, כי אנחנו יודעים שהן נכונות. ועכשיו אני אקרא לך משפט, 8-9 מילים של הרב קוק, ותגיד לי אם הוא לא אומר את הדבר הזה. הוא אומר, מאז ומעולם ידענו שכל ההכרות האנושיות הינן סובייקטיביות ייחוסיות. זה הוא כותב באיגרת ממדלת, איגרות הראייה ממדלת. אני אומר עוד פעם, מאז ומעולם ידענו שכל ההכרות האנושיות הינן סובייקטיביות, ייחוסיות. מבחינתי נגמר הסיפור.
נכון, בבקשה, הנה, משל, אומר, מה שהיה צריך להוכיח.
הנה, זאת אומרת, הרב קוק אומר, עוד לפני הפוסט-מודרניזם דרך אגב, הוא כותב את זה, אתה יודע, עוד הוא כותב את זה לפני שהפוסט-מודרניזם בכלל נולד. לכן אני טוען בספר שיהודים תמיד הסתכלו על העולם בצורה פוסט-מודרנית, כלומר בצורה רלטיביסטית. כלומר, הם האמינו שהאמת נמצאת אצלם, אבל שהכל מסביב משתנה. ואו שהכלב ימות, או שהפריץ ימות, ועברנו את פרעה, נעבור גם את זה. לכן אני אומר, הבעלה מהפוסט-מודרניזם, שגם הרב שגר הולך בפתרון שלו, והרב חיינו בפתרון שלו, אני אומר, חבר'ה, אין מה להיבעל. יהודים במשך אלפי שנים רואים את העולם בצורה פוסט-מודרנית, זאת אומרת, בצורה שהכל יחסי והכל משתנה. ורב קוק כותב את זה, הוא כותב מאז ומעולם, תסתכלו באיגרת ממדלת, באיגרות הראייה. אני לא מחביא פה את המקור. כן, לכן אני אומר, הפוסט-מודרניזם צודק. האדם לא מסוגל לאגן ערכים בשום דבר. ואם אני חוזר למה שהקראת, מה שכתבתי על הרב חיים נבון, זה אכן נכון. מה זה לחזור לטבע? הרי הפוסט-מודרניזם נוצר אחרי הייאוש מהניסיון לחזור לטבע, או לאגן את הערכים באיזשהו עוגן מוחלט.
כי לגבי הוא נוצר. הקהילה הלהט"בית, אני רק אתן דוגמה, לגבי הקהילה הלהט"בית הדתית, חלק היום, ועוד פעם, יש הרבה דיונים, אנחנו לא יודעים מה יקרה, כן? כאילו, זה כמו שאמרת, אסור לאכול חזיר ואין תפילים ורודות, אבל כבר יש קולות, כן? כאילו, היה לי עכשיו כמה שיחות על זה, אז יצא לי להיכנס יותר לתוך העולם הזה, שבאמת משכב זכר זה בעצם רק מי שעושה את זה להכיס, אבל הוא לא רוצה, זה רק להכיס, אבל מי ש... גם בתוך העולמות האלה שהיינו בטוחים שיש פרות קדושות או שיש דברים שלא משנה מה, יש... כל מיני תזוזות בתוך העולם הזה, ויבוא מישהו ויגיד לרב חיים נבון, אתה לא יכול להצביע על שום דבר שלא זז.
נכון, לכן אני אומר, אין דבר כזה להגן ערכים בטבע, זה נכשל לאורך כל ההיסטוריה, ויותר מזה אני כותב, אנחנו כיהודים לא מספיק לנו להגן ערכים בטבע. מה עם המצוות? מה עם אלפי התקנות והגזרות? אתה רוצה על סמך הטבע להגיע ל... להגיע לתרי"ג מצוות, אתה רוצה להגיע לכל ה... אני מוטרד לא מהערכים, אני מוטרד מזה שיהודים ימשיכו לשמור מצוות, שבעיניי זה הבסיס לכל הקיום של העם היהודי. אז זה לא עוזר לי לחזור לטבע, זה לא פותר לי את הבעיה. א', זה בלתי אפשרי, כלומר זה הוכח עד היום כבלתי אפשרי. ודבר שני, זה גם לא יעזור לי כיהודי, כי בסוף אני צריך ללכת דרך הרבה יותר ארוכה, מלא תרצח וכבד את אביך ואת אמך ועוד כמה ערכים כלליים שאולי תצליח להגן אותם בטבע, מה שעדיין לא הצליחו לעשות. אז
לא, וגם שוב, וגם כבד את אביך, הבעיה בכל תורת מוסר תמיד, זה לא שהיא אומרת שלגנוב אסור סתם או לרצוח אסור סתם.
אלא ממי, השאלה היא ממי.
השאלה ממי והשאלה כמה, כן? זאת אומרת, לא לפי הרמב״ם, כן, במשנה תורה, שאחד שאומר, אחד שאומר, אני רוצה לדבר עם אישה מאחורי גדר, ואם לא אני אמות. אומרים, עדיף שימות ולא ידבר איתה מאחורי גדר. זה אמירה שמתוך הטבע לא היית יכול לבוא ולתת אותה. זו אמירה שהיית
לא,
צריך...
אבל רואי, רואי, לא צריך להגיע לפינה הזאת. בואו, אנחנו מדברים כאן על יהדות, אי אפשר להגיע ליהדות מהטבע, זה חבל על הזמן.
אז אחרי שסגרנו ועפנו דברים מהצד, בואו נחזור לפתרון שלך. אבי רביצקי בזמנו אמר שהיהדות תכתוב ספר, אני אשמח לקרוא, אבל אתה כותב פה, אני מת על המשפט הזה, על השאלה מהי היהדות שהופיעה בכותרת המשנה של הספר, נקבל תשובה ראשונית בחלק א'. המסקנה של חלק זה תהיה שליהדות יש שבע תכונות מפתח. שימו לב, תכונה ראשונה היא דת עתיקה, היא אינה דת אוניברסלית אלא מחייבת עם אחד, היא לא מיסיונרית, מאמיניה היו פזורים על פני הגלובוס במשך אלפי שנים ואף על פי כן אירוע חידות מופלאה, היא מחייבת אורך חיים עמוס מצוות בהשוואה לדתות שהיו מסביבה. בהקשר הזה חשוב להגיד שבעולם היהודי אנחנו אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה לתורה ומצוות, המוסלמים אומרים, רצה אללה לזכות את המאמינים שלו, לכן הוריד להם תורה ומצוות.
מוחמד אומר בפירוש, שחלק מהמצוות, כמו שביטה בשבת וכשרות ודברים כאלה, זה עונש. שאלוהים אישית על העם היהודי, אנחנו לא צריכים להיענש, ולכן הוא מבטל הרבה מאוד מצוות, נכון?
היי, רבות מהמצוות יצרו נורמות שונות מאוד מהתרבויות בהם היהדות התקיימה, ואף על פי כן הם נשמרו במהלך ההיסטוריה. אתה מביא את הדוגמאות של היוונים שאומרים שהיהודים הם ברברים, כי הם לא רוצחים את התינוקות שלהם, זה היה לפני הפסיקות האחרונות בבתי המשפט בארצות הברית, זאת אומרת, שפעם באמת הדברים מטורפים שהיהודים עושים, אתה יודע, העובדה שאין אצל היהודים פסל במקדש, חירפנה את הרומאים וכן הלאה וכן הלאה.
אני מביא לדבר הזה עשרות, בוא נגיד יש עשרות עמודים בספר, שבדיוק מוקדשים לרעיון הזה, לראות כמה הנורמות של היהודים, שוב, נורמות התנהגות, לא דעות, נורמות התנהגות, כמה הם היו שונים היהודים מכל סביבתם.
אגב, הספר כולו מרתק, אבל יש שם באמת, ממש, מן הגורן ומן היקב ומכל מיני דברים, ואתה יודע, זה מרופרנס בצורה בלתי רגילה, רק הנושא הזה הוא באמת לראות עד כמה העולם היהודי הוא מטורף, ולבסוף השפעתה של האנושות חסרת תקדים ביחס לגודל שלה. אז זה בעצם, השבע מאפיינים האלה, הם המאפיינים, זאת אומרת, בין היתר, ואולי כשרות שאסור לאכול אצל הגוי, ולכן הלכות כשרות, כמו שהרמב״ם אומר, מרחיקות אותנו מחברויות עם הגויים וכן הלאה, כי אין דבר יותר משמח מלאכול ביחד, הם הדברים שבעצם הנוסחה הסודית שמאפשרת לעם להיות פלסטלינה מצד אחד ופלטינה מהצד השני. זה הבייסיק של הטיעון שלך, או שאני מפספס?
אני אגיד לך, שבעה פרמטרים האלה מאפשרים לי להציג את היהדות כפנומן ייחודי בהיסטוריה האנושית. זאת אומרת, מה אני מנסה לעשות בספר? אני מנסה להציג מצד אחד את האנושות כמשהו שהוא פלסטלינה, ודרך אגב, מישהו אמר לי, שקראת הספר, אמר לי, בוא נה, אתה יורד פה על כולם, אתה גאוותן, מה, כולם פלסטלינה ואתה פלטינה? אני אמרתי לו, ואני גם כותב את זה בספר, אני אמרתי לו, אני לא יורד על אף אחד. קודם כל, הפוסט-מודרניזם טוען שהעולם הוא פלסטלין, אני רק מצטט. ואני לא יורד על אף אחד, אני אומר, זאת המציאות. זה כמו שתגיד לי, למה הגובה שלי זה 1.70 מטר ולא 1.85 מטר, הלוואי שהייתי. אבל זאת המציאות, כשאתה מציין עובדה, אתה לא יורד על בן אדם, אתה פשוט מציין את העובדה. ולכן, זה שהעולם הוא פלסטלין, זאת עובדה. זה שהיהדות, כמו שדיברנו בהתחלה, בהארדקור שלה, היא לא השתנתה, וזאת עובדה, אלה שתי עובדות, זה לא עניין של להתנשא על מישהו או לא. אני יכול לבוא ולהגיד, אם אני שייך לדת שלא השתנתה, שהיא פלטינה, זה נורא והיום, אני הייתי רוצה להשתנות. זאת אומרת, הפרשנות שלך, מה עדיף להיות פלטינה או פלטינה, זה כבר בגרש שלך. אני מציין שתי עובדות, מסיק מהם מסקנה, כל אחד יכול להסיק מסקנות אחרות. אבל השבעה פרמטרים האלה שאתה מדבר עליהם, הם מה שמאפשר לי להראות שהיהדות היא פנומן, כלומר תופעה, לא תופעה חולפת, אלא פנומן, לכן יש במילה הלועזית פנומן, פנומן ייחודי בהיסטוריה האנושית, ואז בעצם להראות שההיסטוריה האנושית היא מראה את הפלסטלינה, היהדות מראה את הפלטינה, ואז אני בעצם מסוגל כאילו לבוא ולהפגיש את שני הדברים האלה.
לפני שאנחנו מפגישים, האם אנחנו צריכים לחדד עוד איזשהו משהו אחד, מכיוון שבאמת, הנקודות האלה, עוד פעם, זה מחזיר אותי באמת לנקודות של אמונות ודעות. אני שמעתי פעם מהרב אלון, כן, היום כבר לא נהוג לצטט אותו, אבל אין לי מה לעשות, שהוא אמר שהוא היה הרבה יותר מעדיף לדבר על השבת הסוציאלית מאשר על כלי שני. כלי שני זה הרבה פחות מעניין מאשר לדבר על השבת הסוציאלית. אבל הוא מבין ששבת כקונסטרוקט סוציאלי לא יתקיים אם לא יהיה דיון מקיף בכלי שני.
לא, תשמע, עוד פעם אני אומר, בוא נסתכל מהכוונת האחורית. מה זה שבת כדבר סוציאלי? יהודים שהגרו לארצות הברית בעשורים האחרונים של המאה ה-19 ושל המאה ה-20, מסיבות סוציאליות חיללו שבת. איך אפשר, הלכו לעבוד, כי לא קיבלו אותם לעבודה, במידה והם לא עבדו בשבת. אי אפשר לקחת מצוות ולעשות להם רדוקציה לאיזשהו ערך אנושי. כי אתה תעשה רדוקציה לערך כזה, אני אעשה רדוקציה לערך אחר, ואם על זה נעמיד את המצוות, אין מצוות, זה נגמר הסיפור הזה. או שאנחנו מאמינים שהמצוות זה משהו אלוקי, שאנחנו מקיימים אותו, ואנחנו יכולים לתת איזה הסברים שאנחנו רוצים, על פי שכלנו, על פי דורנו, אבל לא להפוך את המצווה, לעשות רדוקציה של המצווה לדבר הזה. הרי ככה התנועה הרפורמית התחילה. באו ואמרו, לא צריך יותר לשמור כשרות, לא צריך יותר לעשות ברית מילה וכו' וכו'. למה? עשו רדוקציה של כל המצוות לערכים. וכיוון שהגענו לערכים האלה, אין לנו צורך יותר במצוות. אבל הדבר הזה הוא דבר שהוא תמיד היה חורבן של היהדות, גם בנצרות ובכל השלבים שהדברים האלה נעשו.
כן, המצווה... אצל הנצרות רואים את זה ממש, כאילו העובדה שלא משנה מה תעשה, א', אצל הקתולים ואצל אחרי זה אצל הפרוטסטנטים בצורה בלתי רגילה, ולא סתם כבר אמרו שהשואה הייתה יכולה להתפתח רק במקום שבו בתיאולוגיה לא משנה בכלל מה אתה עושה. זאת אומרת, הפרוטסטנטים בכלל אמרו גם, אתה לא צריך להיות נחמד. אם פאולוס אומר, הכל מותר לי, אבל לא הכל ראוי שאני אעשה, כמו שאומר הרב זיני, אז אצל הפרוטסטנטים אמרו, רק שנייה, אתה מדבר כמו יהודי. אתה מדבר כמו יהודי. זאת אומרת, הנקודה של הפרקטיקות, זה מה שיסבל, זה מחזיר אותנו לאריסטו, זה מחזיר אותנו לרמב"ם, ומחזיר אותנו לשמונה פרקים, שבסופו של דבר, אתה יודע, רוב ההחלטות של האדם הן לא מודעות, ואתה אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ואנחנו נתפוס אותך במעשים.
בדיוק. עכשיו, לגבי מה שאמרת עם הרב אלון, אני יכול להזדהות עם זה שלהעביר, אם אתה מעביר שיעור לקהל מסוים, שהלכות בורר או הלכות כלי שני, זה לא מה שמעניין אותו, אז בסדר, תדבר על הצדדים הרוחניים של הדברים. גם אני פה באוניברסיטת חיפה. בסדר, אתה מדבר עם סטודנטים, אתה מדבר על דברים שאתה יכול לתקשר אותם. אני לא יושב ויעביר פה לציבור מסוים של סטודנטים, יש פה גם חבר'ה דתיים, כן, אבל חבר'ה שלא עוסקים בפרקטיקה, אין לך באמת, הם לא, אין לך מה לדבר איתם על הדברים האלה, זה לא דבר שמושך את ה... אבל אני אומר עוד פעם, אז אני יכול להזדהות עם התחושה של לדבר על משהו סוציאלי, או על משהו שהוא מתכתב עם התרבות העכשווית, זה באמת הדבר הנכון במצבים מסוימים, אבל אל תעשה רדוקציה של המצווה לדבר הזה. אל תגיד
לא, לשופט. כן, לא, אז אתה צודק ב-100%, אבל לא רק זה, לא, גם אם לא יהיה לך איזה בסיס, זה כמו שאומרים למשל, פעם היה, אתה יודע, אנחנו ברוך השם כבר לא מכירים את זה, אבל פעם האחד במאי נחגג במדינת ישראל בצורה של יום חג ממש, יום חג קומפלט, והיום כן. האחד במאי אף אחד לא מכיר את זה, ברוך השם. והנקודה היא שבסופו של דבר האחד במאי, זה היה חג שנוצר מתוך ערכים מסוימים, שהיום השתנו, ואחד במאי התמסמס כי לא היה בו מצוות מעשיות. ופסח, אתה יודע, זה כמו, לכן, איך אומר רשי, שמה שאתה כותב בתורה יהיה לדורות, כן? זאת אומרת, פסח, שהיום אנשים רואים, אתה יודע, שהרב השל הזמין את מרטין לותר קינג לפסח, אז אם הוא היה שם בפסח, זה היה פסח אחר לגמרי ברמת המחשבות והדיבורים והשיחות מפסח אחר, אבל מכיוון שפסח עניינו הרבה מאוד פרקטיקות של מסכת פסחים, הוא נשמר במשך אלפי שנים, כי זה מה שהחזיק את זה. יכול להיות שלא הייתי מבין את מה שהרב השל מדבר, ובטוח לגמרי שהעולם הרוחני של הסבא שלי שונה לגמרי מהעולם הרוחני שלי. אבל בפרקטיקות, כמו שאתה מחזיר אותנו לסוכה וללולב, אנחנו עושים את אותו הדבר. ועל הפרקטיקות האלה, כמו שלייבוביץ' יגיד, אנחנו יכולים להכניס עולם ערכים בגבולות גזרה מאוד רחבים.
בסדר. דרך אגב, הסיפור של חג החירות, יש לי שיעור שלם שאני מראה, הרי כולם יודעים שפסח זה חג החירות, נכון? כך חזל כינו אותו. כן. ואני מראה בצורה מאוד ברורה, שאתה שואל היום בן אדם, מה זה חירות? אז הוא מיכל לעשות מה שאני רוצה, שלא יגידו לי מה לעשות, לא לחיות על פי תכתיבים, אני מראה שפסח זה בדיוק ההפך מזה. אם פסח זה לעשות מה שאני רוצה, כן? ולדמי לי שזהבה גלון פעם אמרה, אם זה לעשות מה שאני רוצה, אני רוצה לאכול לחם, כאילו, זאת אומרת, איך החג עם הכי הרבה מצוות, עם הכי הרבה חומרות, עם החג שלוקחים לך את המאכל הכי בסיסי שאתה אוכל אותו, והוא מתחיל בליל הסדר, שזה הלילה שיש בו הכי הרבה תכתיבים, הכי הרבה, כן, מה זה ההגדה של פסח? זה כל שנייה, מה לאכול, איך לאכול, כמה לאכול, מתי לאכול, מה לומר, איך לומר, איך לשבת, זה הפך להיות חירות?
אז אני עד כדי כך שבשוט אס-אמס היום אומרים, אנחנו מבקשים, תנקי חדר אחד, כי ראית כבר כל מיני הדברים, ה-OCD של הניקיון נכנס לתוך השוט אס-אמסים כבר, לא צריך, ולאט לאט, נכון?
אז כן, אז לכן אני אומר, גם את הרעיון הזה של מה זה חג החירות, חייבים לבחון אותו מהכוונת האחורית, כי מה שקורה פה זה תרבות מערבית, שלוקחת את הערכים שלה, ואונסת אותם על המסורת היהודית, כאשר הדבר הזה, כשאתה בוחן אותו מהכוונת האחורית, הוא בכלל לא מתאים. זה לא חג שבו אתה עושה, הזכרת את מרטין לותר קינג, כן? זאת אומרת, לא שאני נגד המאבק שלו כמובן, כן? אבל בסוף, מה זה חג החירות? בוא נבין את החירות במושגים של חזל, במושגים של 2000 שנות היסטוריה יהודית, ולא במושגים של המאה ה-20 או המאה ה-21, שהם בהרבה דברים מנוגדים לתפיסות של חזל. לכן אני חוזר למה שאמרת, הרב אלון. לעשות רדוקציה של מצוות לתרבות כפי שאני מבין אותה היום, זה מתכון לבעיה. המצווה עומדת בזכות זה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותה. לא בזכות זה, לא בזכות רעיון כלשהו. וכל מי שעסק בטעמי המצוות, יגיד לך, מה זה טעמי המצוות? זה מה שאני מבין עכשיו, זה מה שזה, מה?
איך אמר ספר החינוך, כתבתי את זה בשביל הבן שלי.
כן, בדיוק, בהפסקת צהריים, כשהוא מתאפץ, אז ככה בישיבה, אז שיקרא משהו נחמד. לא שעכשיו זה הופך להיות טוב, אבל נראה לי שהנושא הזה הוא לא...
לא, אבל אני רוצה, אז עוד פעם, אז אם אני לצורך, אז השאלה היא בסדר, אז חוץ מזה שהספר באמת מרים לי בתור יהודי, כן, ואומר, תקשיב, יש פה פנומן בלתי רגיל, והפנומן הזה שמר במשך המון שנים על התקופה שלו, על המסורת ועל המנהגים, ובאמת, אתה יודע, קשה למצוא עוד דוגמה, גם ההודים, שבאמת מי שקרא את הודו יומן דרכים של קרליבך, ובאמת רואה את הדיונים המרתקים, כן? בין ההודים ובין קרליבך, שהוא נציג של היהדות, או נציג הוגן, אני חושב, של היהדות, כן? בסופו okay. של דבר, ההודים לא זזו מהאדמה שלהם, כן?
וגם תשמע, וגם צריך לדעת, אני גם כותב את זה בספר, ואני מסתמך על חוקרים שחקרו את תרבויות המזרח, בכלל ההגדרה של תרבויות המזרח כדתות היא בכלל מוטלת בספק. כי כל הסיפור של הפרקטיקות הוא מאוד מאוד פלואידי, הוא מאוד מאוד לא מוגדר, הוא מאוד מאוד משתנה. זה הרבה יותר עקרונות חיים מאשר דת. ולכן בכלל כל ההגדרות של בודהיזם ודתות המזרח כדתות הוא בכלל שונה במחלוקת. היהדות אין ספק שהיא דת. כלומר דת בסוף, אנחנו יודעים, דת זה חוק. כן, זה הפירוש המילה דת, זה חוק. זה מילה שמופיעה, כן, במגילת אסתר, דתי המלך אינם עושים, זה בכלל מילה שהגיעה מפרסית. כן, המן אומר שעם ישראל לא עושה את דתי המלך, כלומר את חוקי המלך.
אגב, את אותו עם ישראל, אני חושב שגם הרעיון של מגילת אסתר הוא רעיון מדהים, מכיוון שבסופו של דבר, אתה יודע, היום מרדכי ואסתר זה שמות לגיטימיים, כן?
זה שמות פרסיים.
מרדכי ואסתר הם שמות פרסיים, זה האנשים הכי מתבוללים שיש, זה ש זה שבמגילות עושים את מרדכי בתור צדיק, כן? עם שטריימל שיושב בכניסה לארמון ולומד תורה, זה בובה מייסס, כן? זאת אומרת, יושבים אנשים פרסיים לגמרי, 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 ובעצם מה שמטריף את המן, זה שבתוך הפרסיות שלהם יש איזה משהו קטן שהוא לא אותו הדבר. והדבר הזה, אתה יודע, הם גם מפורדים, נכון? יש שם אחד, הוא מפורד בתוך עצמו. הוא לא מסתדר עם השני, כן? כתוב, והשתייה כדת אין אונס, נכון? כל אחד קיבל את הכשרות שלו. כן, אני, את הכשרות שלך אני לא אוכל. והדבר, הדבר הזה הקטן, שהוא לא מסתדר לבד, הוא נראה בדיוק כמוך. מטריף את המן.
רגע, אבל שנייה, המן אומר, ודתיהם שונות מכל עם. ממש הסוף של הפסוק שאתה... מה זה אומר? דתיהם שונות מכל עם, המן רואה שהיהודים הם עם מפוזר ומפורד, אני לא מפרש מפורד דרך אגב כעם שרב עם עצמו, אלא המשך של מפוזר, כלומר הם מפוזרים בהמון המון מקומות, ודתיהם שונות מכל עם. זאת אומרת, שים לב, המן, שהוא משנה למלך, ששולט על אימפריה של 127 מדינות, כלומר על האימפריה הכי גדולה, הוא אומר, היהודים בצד אחד, וכל עם, כל העמים בצד השני, דתיהם, שונות מכל עם. כלומר, הוא רואה את כל המרחב האדיר הזה של האימפריה הפרסית, כמרחב הומוגני, למרות שהוא היה מאוד הטרוגני, אבל בסוף, הפגניות היא בסוף איזשהו משהו הומוגני, ויש כאן דת מונותאיסטית, שאני נותן הרבה דוגמאות בספר על החריגות שלה, ולכן אומר, דתיהם שונות מכל עם. וזה, לכן אני אומר, כבר אצל המן, לפני 2500 שנה בערך, או אפילו יותר, כן, אתה מזהה בדיוק את הפלטינה והפלסטלינה, אתה רואה כאן עם שחי, מפוזר, בצורה אחרת לגמרי, מכל העמים האחרים. ודרך אגב, כשהזכרת קודם את הלאומיות, דיברנו על רב חיים נבון, אני בספר אומר, בוא נזרום עם הפוסט-מודרניזם, אין לי בעיה להגיד שלאומיות זה הבניה חברתית. ואני מביא אפילו מקורות יהודיים שאומרים שלאומים זה אכן משהו שהוא פלסטלינה. אני מביא את הרמב״ם למשל, שהרמב״ם אומר, כמובן על פי חז"ל הוא לא המציא את זה, שהיום אין את המצווה שלא יבוא מואבי ועמוני ועמלק וכל... למה? הרמב״ם אומר, המצוות האלה בטלות, תקשיב, זה נשמע כמו רפורמים, כאילו הוא מוחק מצוות מהתורה. למה? או לפי חז"ל, הוא אומר, הסנחריב עלה על האזור, הגלה את כל האומות, הכל התערבה, הם הלכו לאיבוד, אין יותר טעמים האלה. הרמב״ם אומר, המצרים של זמננו, הרמב״ם אומר לפני 850 שנה, זה לא המצרים של המקרא, זה עם אחר.
כן, או שאתה מצטט את ליבוביץ' שאומר שהאיטלקים, שהאיטלקים שיושבים היום ברומא, יכול להיות מאוד שאבות אבותם, 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 היו באמת העם הרומי, והאיטלקית של היום זה האיטלקית שכתב דנטה בקומדיה האלוהית, אבל האיטלקים לא אומרים שהם הרמה או רומי. זאת אומרת, אפילו שיש פה איזשהו חוט מקשר שלא יתנתק, אתה יודע, משהו השתנה שם.
לא, רואי, אני אומר משהו הרבה יותר קיצוני. הדוגמה שאתה מביא של ליבוביץ', שאני מביא אותה, שמה זה אותו גניוס. זה אותו גניוס. אני מביא לך דוגמאות שאין, הגניוס הלך לאיבוד. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, המצרים שאני חי ביניהם היום, זה לא המצרים של התנך, זה לא אותה תרבות, זה לא אותה גניוס, זה בכלל לא אותו עם, מבחינת מוצא.
אז הדוגמה שלי היא יותר טובה. ברור שהנה, אתה רואה אפילו אשתי פה. אם אתה אומר שזה לא אותו גניוס, ברור שזה לא אותו עם. אבל הדוגמה של ליבוביץ' שאתה מביא אותה, הדוגמה של ליבוביץ' שאתה מביא, זה שגם אם זה באותו גניוס, באותו מקום זה לא אותו עם.
נכון, אבל אני רוצה ללכת עם הפוסט-מודרניזם, הקטע של הלאומיות. אני מביא את רבי יהודה הלוי, שאומר שכל העמים זה בובות, ועם ישראל זה העם היחיד שהוא בן אדם. ככה, זה משל של רבי יהודה הלוי. כן? זאת אומרת, יש עם אחד שהוא בן אדם, כלומר שהוא אורגניזם חי, שהוא עם ישראל חי. כל השאר זה בובות, כלומר זה חיקוי. זאת אומרת, אני אומר, רבי יהודה הלוי הבין שעמים זה דבר שנבנה אד הוק. מה זה עם אמריקאי? יש לנו את ביידן, נכון, אצלנו, שלא ישמע אותנו, אתה יודע, אולי...
גם אם אתה תעמוד על ידו, הוא לא ישמע אותך, זה לא...
אבל מה זה עם אמריקאי? הרי לפני 500 שנה, לא היה אדם לבן ביבשת אמריקה. מה זה העם האורוגוואי, או הברזילאי, או לא משנה, או האוסטרלי? הרי אלה עמים שנוצרו אד הוק, ואני מביא בספר שחוקרים, אומרים לך, באנגליה, מה שקרה בארצות הברית ב-500 שנה האחרונות, קרה באנגליה לפני 1,000 שנה, זאת אומרת, או באירופה בכלל, זאת אומרת, שבטים כידוע מצפון אירופה חדרו פנימה, והיה שם בליל של אוכלוסיות, אז הגרמני של היום, זה לא הגרמני של לפני 1,500 שנה, זה עמים שנוצרים בדוק, לכן אני אומר, אין לי בעיה לזרום עם הרעיון שלאומיות זה המצאה, וזה הבניה חברתית.
וברמה מסוימת, סליחה שאני מפריע לך, אבל בכל אופן, גם היהודי של היום באיזשהו אופן, זאת אומרת, בהרבה מאוד מובנים תרבותיים, כן? זאת אומרת, באמת, משה רבנו מסתובב עם, אתה יודע, תיקח את הגרה, תביא אותו לפה, תיקח, אתה יודע, אנשים, רב חיים וול, אף אחד לא יבין שום דבר, כן? זאת אומרת, זה לא רק שכולם בובות ואנחנו בן אדם, אלא בהרבה מאוד אספקטים שהיית יכול לצלם במצלמה, גם העם היהודי, כן, לאורך התקופות, השתנה בצורה בלתי רגילה, גם באספקטים, אתה יודע, של מזרח מול מערב, וגם באספקטים של היסטוריה. זאת אומרת, זה לא שהיהדות לא השתנתה. אתה מסתכל, אתה יודע, בדיוק אתמול הסתכלתי על הספר של הרב קוק, של מלאכים כבני אדם, ואתה, אתה יודע, הבגדים, כולם, הכל השתנה, ממש ממש ככה.
אבל איפה זה עוצר? איפה הפלסטלינה הזאת נעצרת?
אז אתה אומר שהפלסטלינה הזאת נעצרת בפרקטיקה של המצוות.
בהלכה, בהלכה. זאת אומרת, אני מסכים איתך, יהודים בכל מקום לבשו בגדים אחרים, דיברו שפות אחרות, עבדו במקצועות אחרים, אכלו מאכלים אחרים, הארכיטקטורה שלהם הייתה שונה, המנטליות שלהם הייתה שונה, אני מסכים איתך בהכל.
עולם האמונות שלהם היה שונה, אדם ברור מדבר, גם על הלכה. גם על הלכה, אתה יודע, גלגולו של איסור חדש, כן, או הרעיון הזה שאיסור חדש, זה, אני יודע, זה מפתיע הרבה מאוד אנשים, אבל זה לא רק שחדש אסור מן התורה, אלא שדבועה חדשה אסור עד שאתה מקריב את העומר. האיסור הזה היה שונה מאוד במזרח ובמערב, זאת אומרת, באירופה ובארצות ערב, מכיוון שהחקלאות הייתה שונה שם, והיו מקומות שהסתמכו בעיקר על חדש, ויש מקומות שספרות השוטים במערב ובמזרח, שונה לגמרי, במקום שזה לא היה רלוונטי, אז שלום על ישראל, ובמקום שזה היה רלוונטי, אז עשו פליק פלקים באוויר, ועכשיו זה מוביל אותי בדיוק לשאלה, ועוד פעם, שאשתי לא תחשוב שאני בז לך, אבל יש פה שאלה חשובה, זאת אומרת, יש מקומות שחזל עושים כל מיני פליק פלקים באוויר, יש כאלה שיגידו שהגמרה חולקת על המשנה בהרבה מאוד אספקטים, או לבוא ולהגיד, למשל, אתה יודע, הרבה מאוד רבנים מחתנים, ואתה רב מחתן גם, אתה יודע, נתקלים בסוגיה קשה בזה שאישה פסולה לעדות. עכשיו, זאת סוגיה שגם הרב של יקיר, שזה יישוב לידינו, אומר, תראה, אין לי דרך לאכול אותה. זאת אומרת, אני פשוט אומר, זה ככה וזהו. אני, קשה לי, אני מחתן זוגות חילונים, הוא גם מחתן בצור, קשה לי להסביר לזוג חילוני למה אישה לא יכולה. אני מנסה, מביא, אבל...
אני אשאל אותך, רואי, אני אשאל אותך שאלה יותר פשוטה. בוא נלך משהו יותר פשוט. אתה חושב שאתה יכול להסביר למישהו למה לעשות ברית מילה לבן שלך? לא רפואית, לא ברית מילה רפואית. ברית מילה על פי ההלכה שהיא הרבה יותר כואבת, כי מקלפים שם שכבות שהרופא לא...
אני רוצה להגיד לך.
יש לך רק בנות, מה...
לא, חס וחלילה, למה אתה ככה? שתיים ושתיים.
יפה, אתה מוזר.
אני לכל הדעות יצאתי, לכל הדעות.
מעולה.
אבל אני בברית של הילד הראשון שלי, של הבכור, אני אמרתי שכאשר אתה כותב ברית מילה, התוצאה הראשונה בגוגל זה למה לא לעשות ברית מילה.
יפה.
ואחרי השואה אין שום סיבה לעשות ברית מילה, וזאת בהחלט המצווה הראשונה שהייתה צריכה לעוף אחרי השואה.
למה אחרי השואה?
מכיוון שבשואה אנחנו יודעים שהיו הרבה מאוד חסידי אומות העולם, שיתנו את זה, שיחביאו ילדים יהודים בזה שזה בת ולא בן. כי בת אתה לא יודע, עד שהיא גדלה ונהיית, איך אומרים, עם היהודיה, ובן אתה מיד רואה. והסיבה המרכזית שיש, אגב, גם מאיר שלב אומר, אני לא מבין למה אנשים שאוכלי טרפות ובועלי נידות ולא עושים שום דבר, דווקא לוקחים את זה. למה ליאור שליין עושה ברית מילה? והסיבה היא כזאת, וזה מה שאמרתי אצל הברית של הבן שלי, כל מצווה, אומרת המדרש, שקיבלו בני ישראל בשמחה, קיבלו אותה לדורות. ומה שלא, לא. ולכן השבת, שהיא מצווה שהיה צריך להחזיק אותה בשתי ידיים, מי שקרא את אמנת גביזון מדן, בשתי ידיים מתחרבשת בציבוריות הישראלית, וברית מילה שזאת המצווה הכי איומה ונוראה שיש, פגנית גם בדרך פעולה שלה, נשארה. ואין שום סיבה אחרת חוץ מזה.
אז לכן אני אומר, כמות הדברים שאנחנו לא יודעים להסביר, זה לא רק למה נשים פסולות לעדות, בסדר? יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יודעים להסביר, ומה שאני טוען בספר, זה שוב, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה היהודית מהכוונת האחורית, כל דור היו דברים שהיו מאוד מאוד מתאימים לסביבה, ולא היה צריך להסביר אותם, כי כולם הבינו שככה צריך לעשות, והיו דברים שהיהודי היה אאוטסיידר בהם, ועברו כמה מאות שנים, או עברו למקומות אחרים, ופתאום מה שפעם היית אאוטסיידר בו, הפך להיות מאוד מיינסטרימי, ומה שפעם היה מאוד מיינסטרימי, הפך להיות אאוטסיידרי. זאת אומרת, בסוף אתה צריך להבין כיהודי, זה המשמעות של להיות יהודי. זה לדעת שיש דברים שאתה יכול לזרום עם הזרם, כי כולם מסביבך מאוד מאוד מבינים אותם, ויש דברים שאתה עושה ואתה לא מבין אותם,
אז אני אחזק אותך, ואז אני אקשה עליך. עמוד 137, אתה מביא את וויל דוריאן, שזה אחד האנשים שאני הכי אוהב, אתה אומר כזה דבר. אם תעשה, אומר הוגה דעות יווני קדום, הרימה גדולה של כל המנהגים הנחשבים במקום מסוים כקדושים ומוסרים, ואחר כך תיטול ממנה את כל המנהגים הנחשבים במקומות אחרים כחילול הקודש וכבלתי מוסריים, לא יישאר דבר מהרימה כולה. זה אמירה חזקה מאוד, כן?
זה במילה אחת פלסטלינה.
כן, והפוסט מודרניסט יגיד לך, שאם תעשה הרימה גדולה של כל המנהגים הנחשבים במקום מסוים, כקדושים מסרים, ואחר כך תדול מנה את כל המנהגים שנחשבים באותו מקום, רק אחרי דור או שניים, כמו שאתה מוצא דוגמה, של ה... בסדר, אני מצטט מהספר שלך, מה אני אעשה? של המשקפי תחתית בקבוקה רק שיש לך, כחילול קודש וכבלתי מוסרים, לא יישאר דבר מהרימה כולה. וזה, אז פה אני מסכים. האם אבל אנחנו יכולים למצוא מקומות שבו חז"ל ניסו בכלים שלהם לשנות פרקטיקות הלכתיות שיתאימו להלך רוח של המצב או של התרבות באותה תקופה? כי לי נראה מאוד 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 שכן. ואפשר למצוא גם הרבה מאוד מקבילות. סתם נתתי לך דוגמה של איסור חדש, אבל יש גם אדם...
רגע, שנייה רגע. אני אגיד לך מה הבעיה בשאלה שלך. אם אנחנו לא מדברים על דברים קונקרטיים, רק בצורה מאוד כללית, קשה לדון לגופם של דברים. הזכרת את איסור חדש. איסור חדש, כמו שאמרת, בארצות הים התיכון, יש מזג אוויר, יש אקלים כמו בישראל, התבואה משתרשת לפני פסח, אין עם זה שום בעיה. בארצות הצפוניות, כן, רוסיה ומקומות כאלה, מתחילים לזרוע רק במאי או באפריל, כשהשלג מפשיר, ואז התבואה בהגדרה היא נזרעה אחרי פסח, ואז אתה יכול בעצם לאכול אותה רק אחרי פסח שנה הבאה, כי יש לך
בעיה של... ואז אתה לא יכול את כל היין שחר, את כל הזה, זה לא... היין שחר אי אפשר, ואיך אפשר להיות יהודי בלי משקה?
נכון, אבל רגע, שנייה. המחלוקת, הסיבה שהבח, קודם כל זה לא דברים שהתחילו בזמן חז"ל, זה מחלוקת שהתחילה בזמן הבח בעיקר, כן, לפני כ-350 שנה, 400 שנה, משהו כזה, הבח, אותו הבית חדש, הנושא כלים המפורסם של הטור, וזה לא ש... הוא פשוט באו ונחלקו בשאלה, שהיא שאלה כן כבר שהתחילה בזמן חז"ל, האם מצוות חדש היא גם חלה בחוץ לארץ או לא? זאת מחלוקת שכבר קיימת בחז"ל, ולכן השאלה היא, אם אני יכול להסתמך על הדעה בחז"ל שאומרת שאין מצוות חדש בחו"ל, וליישם את זה ברוסיה, שאני זורע רק באביב וכבר עבר פסח. זאת השאלה. אין פה שום שינוי.
אז כנגד השאלה הזאת, אני יכול, ואולי מה שאני אגיד פה יהיה חילול הקודש, אבל, אל תכעס עליי. הרלב"ג בעצמו אומר שכל מידות הדרש הן מידות סומכות, מכיוון שאתה יכול לקחת את הרעיון הזה ולעשות, איך אומרים, להגיע לאיזה מסקנה שאתה רוצה עם כל הקומבינות האלה. ומי שלומד הרבה מאוד, אתה יודע, ובתלמוד הבבלי יש 2700 דף, ואם אתה רוצה, יש כל מיני החיתמצי, כן? מאוד מאוד מאוד, יש הרבה מאוד דוקינטות, כן? שאפשר להגיע לכל מיני מקומות. אז הנקודה שלי זה כזאת, שכאשר חכמים ירצו, חכמים רוצים, כן? סתם את כל הדוגמה הזה של קטניות, כן? אבל עזוב את זה. הם היו יכולים בהרבה מאוד מקרים לבוא ולהשתמש בכתפיים הרחבות שלהם, כמו שלפי דעתי עשו לאורך ההיסטוריה, ולמצוא בכלים המשפטיים כל מיני רפרנסים בחז"ל, כי בחז"ל יש רפרנסים להרבה מאוד דברים, ולהגיד, הנה, אני עכשיו מסתמך בפסיקה הזאת על הדבר הזה, שזה כבר היה מחלוקת תנאים קדומה. אבל הסיבה שאתה נכנס לדבר הזה, או משנה את ההלכה, היא בגלל שרוח התקופה מבקשת את זה ממך, ואני חושב שיש הרבה מאוד דוגמאות לנקודה הזאת. א', האם אתה מקבל את הרעיון הזה, או שאתה אומר, לא, זה לא קיים?
אני אגיד לך, קודם כל, חז"ל ואנחנו, יש פה בעיה מאוד גדולה להשוות אותנו לחז"ל. לא בגלל גדלות בתורה וכו', שזה דברים ברורים, אלא בגלל שחז"ל, הם אלה שהעבירו לנו את המסורת. וכאשר בא חכם ואומר דבר מסוים במשנה, או במדרש הלכה או משהו כזה, אתה לא יודע אם זה פירוש, או זה מה שעבר במסורת. כלומר, האם זאת אומרת, ברור לנו שהמסורת עברה בעל פה, כן? התורה שבכתב הרי לא מכילה את כל מה שצריך, זה ברור. עכשיו, כשחכם בא ואומר דבר מסוים, הרי אחת הטעויות הגדולות זה להגיד שהתורה שבעל פה זה פירוש לתורה שבכתב. זה אסון להגיד את זה, כי זה לא נכון. יש בה פירושים לתורה שבכתב, ואז, כמו שאתה אומר לי, יש מידות שהתורה נדרשת, ובואו נעשה פה קצת משחקים, אבל יש בחזל, באותה מידה שיש פרשנויות, יש גם מסורת.
תפילין שחורות מניין.
יפה. אז אני אתן לך דוגמה, כן? של, כאילו רפורמה, בסדר? אני אומר, אם אנחנו לא נדבר על דוגמאות, יהיה קשה מאוד פה לתקוף את הנושא. בתורה שבכתב, לא מופיע הנושא של התרת נדרים. אישה שנודרת, אז הבעלה יכול להפר, או לפני כן אביה, אבל אין מושג של התרת נדרים, שאם אני נודר משהו, אני יכול לבוא לבית דין, או לחכם ולהתיר את הנדר. זה מושג שלא קיים. חכמים באו ופתאום אתה רואה אותו עולה על פני השטח בתקופת חז"ל. בסדר? ואז שואלים למה בת יפתח, למה יפתח, לא היה יכול להפר את הנדר שלו, ואז יש כל מיני תשובות וכו' וכו'. זה נושא שצריך לעשות עליו זום בפני עצמו. אבל מה אני אומר? האם מה שחז"ל עשו זה רפורמה? כלומר, הם הגיעו בזמן שאנשים נדרו יותר מדי וזה אמרו, טוב, יאללה, מה אנחנו נעשה פה ותראה מה קרה עם בת יפתח, אז בואו נעשה פה, נייסד מוסד שנקרא התרת נדרים. או שכמו שמשה רבנו לא אמר לנו מה זה מקווה, והוא לא אמר לנו מה זה למתי תבות מלאכה, חוץ מלא תבר ראש בכל משפטיכם מיום השבת, ומקושש ועוד איזה הוצאה מרשות לרשות או משהו כזה. והוא לא אמר לנו איך עושים סוכה, ומה כותבים במזוזה, וכו' וכו'. אז הוא גם לא אמר שיש מוסד שנקרא התרת נדרים. כלומר, כשזה עולה פתאום על פני השטח בחז"ל, אתה לא יודע אם זה המצאה, אם זה פירוש, או שזה מסורת. עכשיו, אנחנו היום, או לא משנה, הפוסקים, מסוף תקופת התלמוד, הם לא נמצאים במצב שהם, יש להם מסורת של תורה שבעל פה. הם כבר עובדים, והם כבר קיבלו את המסורת, כן? ואז היכולת שלך לבוא, ואתה חייב לפעול בתוך גבולות גזרה. ואני אומר, מה שאמרת, הדור מחייב שנשנה דבר כזה או אחר, אז קודם כל, אם אנחנו היינו משנים על דבר כזה או אחר, בתקופת המקרא היינו עובדים עבודה זרה, והיינו רוצחים את הבנות שלנו.
אז לא, 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 שנייה רגע. אני שואל, אני אומר, עזוב את חז"ל, כן? נניח אסור לגעת בחז"ל. אני שואל משהו אחר. אם אני מסתכל על מה שמעניין אנשים בספרות השוטים, שאני יכול יותר להתחבר אליו, כן? מהמאה ה-12 צפון, מישהו תרש בה עד לאגרות משה, בסדר? או עד ליביע עומר, כן? בסדר? אני יכול ללכת במקומות האלה. זאת אומרת, הנקודה שלי היא, האם יש הרי בסופו של דבר, לאורך הפרשנויות והראשונים, ואתה יודע, שהרב עובדיה מגיע לצורך העניין ליביע עומר, אז יש לו לא רק את חז"ל ואת התוספות, יש לו גם את כל השוטים עד אז. ויש לנו לצורך העניין בחז"ל מגוון גדול מאוד של פרשנויות, אתה יודע, בזמן המשנה היה מותר עוף בחלב, כן? לצורך העניין, כן, בזמן המשנה היו דברים כאלה, כן, עוד דברים.
אצל רבי יוסי הגלילי, במקום של
רבי יוסי הגלילי, היה מותר עוף בחלב. אבל התקבע שלא. השאלה היא כזאת, האם אין מצב, עוד פעם, אני לא לוקח את הכל, אבל האם יש מקומות, האם אתה מסכים שמה שמעניין את הכותבים בספרות השו"ת, משתנה מדור לדור וממקום למקום?
כן, ודאי, השאלות
משתנות. זה פשוט, נכון?
נכון,
ברור. זאת אומרת, יש כאלה שגם אומרים, אתה יודע, בסופו של דבר, שאחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בין ערוך השולחן של הרב אפשטיין ובין משנה ברורה של החפץ חיים, וזאת אמירה שהיא לא אמירה שלי, זה שמשנה ברורה התקבל כי חפץ חיים היה ראש ישיבה, וערוך השולחן, אם אתה מסתכל על הפסיקות, זה היה הפסיקות של חיים אמיתיים, כן? הוא היה רב בקהילה. והרבה פעמים אתה רואה את ההבדלים, כן? רב בקהילה מתנהג אחרת ופוסק אחרת, כן? כי רב חיים מבריסק לא ידע צורת מחבת, הוציא את המחבת מתוך הסיפור הזה. וכשאתה נמצא בתוך הקהילה, אז אתה צריך להשתמש בכלים כדי לתמרן את עצמך.
נכון, נכון. אבל דרך אגב, אני בספר באמת מדבר הרבה על מחלוקות בהלכה. ואני אספר סיפור שכתבתי אותו בספר. אני למדתי אצל הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה. והוא סיפר לנו שהוא פעם הלך לדבר עם הרב אליהו, והוא אמר לו, הרב, אתה במצב יותר קשה מאיתנו. למה? הרב אליהו שואל אותו. אז הרב מנחם אומר לו, תראה, אתה פוסק. כלומר, אתה למדת את ההלכה, ואתה הגעת למסקנה שזאת ההלכה, ולא כמו שהרב עובדיה, נגיד, הגיע למסקנה אחרת. עכשיו, כשתבוא אליך אישה עם שאלה, אתה לא יכול לפסוק לה כמו הרב עובדיה, כי בעיניך משהו, המסקנה שהוא הגיע, אליה,
היא לא נכונה.
היא לא נכונה. אז אתה קבול למסקנה שלך. אנחנו במכון פואר, יש לנו, אנחנו יושבים עם שוטים, כמו שאמרת, אם יש לנו פה איזה שעת הדחק, אנחנו יכולים להקל כמו הרב עובדיה, ולא להחמיר כמוך. אז לכן המצב שלנו...
זאת הנקודה.
יא, שנייה, תן לי לסיים את האנקדוטה, רגע. אז לכן אומר לו, המצב שלנו יותר טוב משלך, הרב אליהו. מה הרב אליהו אמר לו? וזה הפאנץ'. הוא אמר לו, תשמע, אם יש, מגיעה אליי אישה עם שעת הדחק, אני שולח אותה אליך, כי אתה תפסוק לה כמו הרב עובדיה. עכשיו, מה אני מבין מזה? שגם כשפוסק אומר, אני חולק ב-180 מעלות על פוסק אחר, אם זה גדולי תורה, אז גם הדעה שהוא חולק עליה, היא הלכה. הוא לא יפסוק ככה, הוא לא יגיד לאישה, אבל הוא ישלח אותה לפוסק אחר, או למכון, כמו מכון פועה, שהוא כן עובד עם קשת של פוסקים, אבל בגבולות הגזרה של ההלכה.
אני מסכים, לכן... רק שגבולות הגזרה הם רחבים.
לא, תשמע, מה זה רחבים? אנחנו חיים, בואו, התחלנו לדבר על פוסט-מודרניזם, נכון? אנחנו כבר מדברים המון זמן על התפתחות ההלכה, אין לי בעיה, אבל
לא,
אני
לא,
אומר...
לא, אני, האמת היא...
אני אומר, כל מי שלומד הלכה, יודע שלהלכה יש גבולות גזרה ברורים. אתה יודע, זה מאוד מעניין לשמוע מאנשים שלא למדו הלכה, שההלכה היא מאוד מאוד גמישה, ומאנשים שישבו שנים ולמדו הלכה, לשמוע שיש גבולות גזרה ברורים. כל מי שלומד הלכה יודע שפוסקים יכולים לנוע מקצה לאחד, לקצה שני, ולא מעבר לזה. בסדר? למה עכשיו היה כל כך הרבה רעש על הספר של, ספר על טהרת המשפחה, של,
הרב מלמד.
של הרב מלמד? כי זה, תשמע, זה ממש בינארי הדבר הזה. אתה יכול לקחת כל פסק שלו, ואני לא מביע דעה, אני רק אומר ברמה התיאורית, אתה יכול לקחת כל פסק שלו ולראות שהוא... האם הוא מחוץ למה שהיה מקובל לפסוק עד היום, או בתוך, זה ממש דבר בינארי, זה כמו מתמטיקה. אני לא מבין איך אנשים אומרים שההלכה זה דבר גמיש. ודאי שיש גמישות, אבל האם פסק מסוים, בוא נלך לעולם המשפט.
רגע, שנייה, אבל בוא ניקח לשנייה רגע, בגלל שהנושא של הרב מלמד הוא משהו מעניין, אני לא נכנס לתוך גבולות, לתוך הפסק הזה, אבל האם יכול להיות, שתוך דור וחצי מהיום, מה שהוא כתב, יתקבל בצורה שונה ממה שיתקבל עכשיו.
תראה, אני לא יודע להגיד לך את זה.
אבל אתה גם לא יודע להגיד לי שבוודאות לא, נכון? זה כמו שרב אבינר אומר, שבר כוכבה בא ומרד, או שהמכבים מרדו, אז הדתיים אמרו, אל תעשו את זה. זאת אומרת, זאת אמירה, ובאמת מחוץ למה שאמרו כולם, נכון?
לכן אני אומר, גם אם אתה הולך לבית משפט, ושופט פוסק פסיקה, אתה יכול להגדיר שהיא תקדימית. איך אתה אומר את זה? הרי המשפט כל כך גמיש ופלסטלינה, מה זאת אומרת משפט גמיש? יש חוק, יש היסטוריה של המשפט, שופט יכול לפסוק פסיקה שאתה מגדיר אותה תקדימית, כי מתמטית אתה יודע שעד היום, בסוגיות האלה, אף אחד לא פסק דבר כזה. לכן גם בהלכה, ההלכה יש לה גבולות גזרה ברורים. אבל אם אני חוזר לסיפור של מכון פועה, כשפוסק חולק על פוסק אחר, הוא לא יפסוק כמוהו. ובמובן מסוים הוא חושב שהוא טועה. אבל אם יבוא אליו מישהו והוא ירצה שהפסק יהיה כמו הפוסק ההוא, הוא ישלח אותו לפוסק ההוא. כלומר, יש פה סוג של סכיזופרניה.
זה בכלל שאלה אם ההלכה היא פלורליסטית או לא.
מה זה פלורליסטית?
לא, השאלה, ההלכה אם פלורליסטית זה בעצם אומר שהאם מותר לי לתת למישהו, אם אני חושב שבשר חלק, אם אני חושב שבשר לא חלק הוא כשר, האם מותר לי, האם בזה שנתתי למישהו שחושב שבשר לא חלק הוא טרף, האם נתתי לו את זה, האם נתתי לו טרפה? זאת אומרת, זאת שאלה,
הגמרא מדברת על המצב הזה, והגמרא אומרת שלא יעלה על הדעת שחכם נתן לחכם אחר לאכול דבר שבעיניו הוא אסור, כן? בוודאי אם הוא לא יודע אותו. כלומר, אם אני נוהג, כמו שאתה אומר, נגיד, חלק, ואדם אחר לא נוהג לאכול חלק, אם מי שלא נוהג לאכול חלק, נותן למישהו שאוכל חלק, לאכול בשר לא חלק, והוא לא אמר לו את זה.
לא, בכוונה, בן אדם רשע. השאלה היא, האם הוא נתן לו טרפה, האם הוא צריך, כאילו, האם זה כמו טרפה. ולכן, זאת שאלה שהיא שאלה מעניינת.
לא, לא, לא. אם הבשר כשר, בסופו של דבר,
אבל, לא, אבל, לא, אבל, לא. אבל לפי, אז זה בדיוק העניין, השאלה, מה זה קשר? הבן אדם שחושב שלא חלק זה לא קשר, או מבחינתו זה לא קשר.
לא, שוב, זה כמו שהרב אליהו, מבחינתו, מה שהרב עובדיה פסק, זה לא ההלכה. זה לא ההלכה, כי אני הבנתי שהמסקנה של הסוגיה היא כזאת. אבל בסופו של דבר, כשאני, יש לי שעת הדחק, אז אני אשלח את, את השאלה הזאת למישהו שמקל, בסדר? ואני אגיד לך, אני רב קהילה פה בנווה שאנן, וזה לא קורה לעתים מאוד מאוד נדירות, שבאות שאלות מרבנים אחרים, או אני הולך לרבנים אחרים עם שאלות, שאני יודע שהם יותר מקילים ממני וכו'. זאת אומרת, אנחנו בסוף, יש פה כמה רבנים בנווה שאנן ובחיפה, ואנחנו יודעים לתמרן, אנחנו יודעים מי מקל בדברים מסוימים וכו'. ויש לנו פה איזשהו סוג של זה, עכשיו מה? זה לא פה עכשיו, אתה יודע...
הלאה בלאלה, כל אחד עושה מה שרוצה.
זה לא, כתוב מי שהולך, בסוף כל הרבנים שיש פה, כן, הם רבנים שנמצאים בגבולות הגזרה של ההלכה. אז אני, כן, אם אתה רוצה לחזור לפוסט-מודרניזם, אני בהבניה חברתית של זרם מסוים, אבל בסוף כולנו בתוך גבולות גזרה.
כן, אגב, אני חושב שכמו זה העניין הזה, כמו שלגבי עקרות הלכתית, שאתה יודע, זה אחד הדברים שגם בשוט אס-אמס וגם בשוטים כתובים, אתה יודע, לא מדברים עליו, או מדברים עליו בקטע של אסור וזהו, אבל אתה יודע, זה מה שיש, יש דברים שאומרים ודברים שלא. לגבי מה שאתה אמרת, שאני חושב שהוא מרתק על העניין הזה של פסק דין תקדימי, כן? שזאת באמת נקודה מעניינת, אני חושב שהפסק דין של הרב קוק לגבי שמן קטניות שמותר לאוכלי קטניות בפסח, לפי רבים מאוד ביישוב הישן, היה פסק דין תקדימי, ממש, אתה יודע, אם היו יודעים את המילים האלה, זה מה שהם היו אומרים, ולפי הרב קוק, זה היה בכלל לא תקדימי.
נכון?
נכון? זה נורא מעניין.
כן, זה מחלוקת, זה מחלוקת. כמו שיש מאות אלפי מחלוקות, זאת מחלוקת.
לא, אבל הנקודה היא שמה שאחר יראה כתקדימי ומעולם לא מצינו, ושוב, ספציפית אני יודע את הסיפור ההיסטורי.
לא, לא, לא מסכים. תראה, אם אתה תשאל את הרב מלמד, האם חלק מהפסקים שלך הם תקדימיים, הוא יגיד שכן. כי הוא יודע גם שמבחינה היסטורית, לא תמצא ספר, שבו, ספר לציבור הרחב, בוא נגיד, שבו נפסקו הדברים האלה. זאת אומרת, גם כששופט עושה פסיקה תקדימית, הוא יודע שהוא עושה משהו תקדימי. זה לא שהוא חושב שזה מיינסטרימי, יכול להיות שהוא לא מודע למה שהוא עושה, יכול להיות שאפשר להתווכח אם זה תקדימי או לא, אבל כששופט עושה פסיקה תקדימית, כן? אז הוא יודע שזה פסיקה תקדימית. אני חושב שאם שאלת הרב מלמד, מה? פסק זה וזה וזה וזה. איפה, באיזה ספרות?
איפה מצינו אותו?
בציבור הרחב, תראה לי ספרות שזה נמצא בו, הוא גם יגיד שזה לא קיים.
לא, אפשר להגיד שבאמת אצל הרב קוק, מכיוון ששמן קטניות היה חדש.
שמן סומסומין, שמן סומסומין.
כן, כאילו, אז בהגדרה זה היה תקדימי. אני רוצה לסיים, ברשותך, בפרק אחרון, שאתה מדבר על משהו שהוא מדהים בעיניי, זה נקרא בפרק של התשובות הלא משכנעות. ההסברים משכנעים וכאלה שפחות, ואתה מביא את הדוגמה שאני לא הכרת, כאילו אני הכרתי דברים שמאיר יערי עשה, אבל לא עד כדי כך, על התנועה הקיבוצית. זאת אומרת, על איזשהו מקום שבתחילת המאה ה-20, בתנועה הקיבוצית, מנסים בעצם לבוא ולשנות הכל. פשוט לבוא ולהגיד, הבנייה חברתית, ניקח את זה עד הסוף, ואז יש מקלחות משותפות, ואז אין הורים, ואז לוקחים את הילד לבית ילדים, והדבר הזה נעשה בחרדת קודש, דרך האבא של האבא והסבא, ואני לא יודע מה, של השומר הצעיר, מאיר יערי, ואתה תופר את זה בצורה בלתי רגילה. מה הדבר שמבחינתך, מה הנקודה הכי משמעותית של הסיפור הזה, בגלל שזה סיפור שלא הרבה מכירים, והוא מדהים בעיניי.
כן. אני באמת מביא את זה כדוגמה להבניה חברתית, ומה שאני רוצה להראות זה שקודם כל אני מביא שם עדויות של אנשים שגדלו בתוך הדבר הזה וכאילו יצאו מזה, והם אומרים שהם הרגישו שפרמטו אותם מיום ראשון של החיים שלהם, וכאילו שהם התפקחו. זאת אומרת, אתה רואה פה כאילו את הרפלקציה של אנשים שמבינים שהם היו פלסטלינה.
הנה, אני רק רוצה לקריא מה שאתה כותב. התנועות החלוציות התנגדו לבחינות בגרות, ללימודים אקדמיים, למקצועות חופשיים, אלו נתפסו כבורגנים, קפיטליסטים, אגואיסטים, משוללי ערכים. הם עמדו בניגוד לאידיאל של עבודת כפיים. מאיר יערי כותב, לא עת, נייר ודיו, לא המנונים, וידועים והשתפחויות, כי מסורים, גרזנים, מעדרים, וקודם כל ידיים, הבו לנו ידיים, אחד שם, דן רונן גורש מהתנועה בגלל שערך טקס בר מצווה בגיל 13. אתה מבין?
טוב, יש שם באמת מאות מאות דוגמאות, דרך אגב, הכל ממוסמך, הכל עם מקורות, אני לא ממציא שם שום דבר, ברוך השם שאני דוקטור, אז אני גם כותב את הדברים עם הסמכתאות ולא זה.
הנה, משה גרטל מרמת יוחנן מספר, כשהיה בן 18 נסע לתחרות ספורט, הוא ראה את אחד מהמתחרים נפרד מאמו בנשיקה, זה היה בשבילי גילוי מדהים, גידלו אותנו כחיילים, ההורים לא מילאו שום תפקיד רגשי בחיי הילדים שלהם.
כן.
תורף.
נכון, אני אגיד לך מה אני רוצה להראות בזה, חוץ מהפלסטלינה וחוץ מזה שאני חושב שמה שאני כותב שם בסוף, שכולם יודעים שאיפה ההיגיון, בצבא איפה ההיגיון נעצר, כן? כולנו יודעים שההיגיון נעצר בשין ג' ואני כותב בחברה איפה ההיגיון נעצר, בנורמה. כשאתה מגיע לחברה שיש לה נורמה מסוימת, שום טיעון הגיוני לא יעזור. אם תיקח את החבר'ה האלה שגדלו בבתי ילדים, זאת אומרת, אחרי כמה חודשים שגמרו להעניק אותם, ואז הם עברו לגדול מגיל חצי שנה או שנה בבית ילדים, עד שהם התחתנו, והם ראו את ההורים שלהם שעה ביום. תשאל בן אדם היום, או תשאל בן אדם באותה תקופה שחי בתל אביב, מה ההיגיון בדבר הזה? אף אחד לא יכול להסביר את ההיגיון של זה. אבל אם היית הולך לקיבוצים בשנות ה-40 וה-50 וה-60, היה ברור להם שזה דבר הכי הגיוני. אבל איך זה יכול להיות שבצד אחד אנשים לא מבינים את ההיגיון, ובצד שני זה נשמע הדבר הכי הגיוני? לכן אני אומר, בצבא ההיגיון עוצר בשין ג' בחברה ההיגיון עוצר בנורמה. כשיש משהו שהוא נורמה...
ככה כולם עושים.
בדיוק. החברה לא פועלת לפי ההיגיון, ההיגיון פועל לפי החברה.
אגב, זה רק כששאלתי את תומר פרסיקו, אמרתי לו, רק שנייה, אבל בוא תסביר לי, כן, לגבי הלהט"ב, אז אני... במה, אוקיי, גבר וגבר זה בסדר, אבל למה זה צריך להיות שניים? או למה זה לא יכול להיות עם בני משפחה?
אין
זה היה נורמה, כי זה היה נורמה.
אין, אגיד לך, אחד המסקנות שאני רוצה שאנשים יבינו בספר, אין תחתית. למציאות אין תחתית. אפשר לרדת ולרדת, עכשיו, אני לא אומר לרדת כמושג שיפוטי. תגיד, אין תקרה, אפשר לעלות, לא משנה. אני רוצה להגיד, זה לעולם לא יעצור. כלומר, מה שנראה לך הזוי היום, עוד 20 שנה יכול להיות נורמטיבי.
אגב, אני רוצה לחדד, המילה נומוס ביוונית, אם אני מבין נכון, זה חוק.
זה נוהג.
כן, רק היוונים הבינו שיש שני סוגי חוקים. חוק של, אם אני זורק את זה, זה נופל, זה חוק של פיזיק, ויש חוק של אסור לדרוך על הדשא, שזה חוק שעושה רושם שאם נחליט בינינו שמותר, אז אפשר לשנות את החוק.
נכון, אבל יותר מזה, רואי, יותר מזה, אני מביא בספר שהמשמעות של המילה מורל, שזה מוסר, פירושה נוהג בלטינית. זאת אומרת, אפילו, זה אני מביא מוויל דורנט, שציטטת אותו קודם.
וגם מוויל דורנט וגם את מעבר למידה הטובה, שממש מדבר על ההתגלגלות המושג של מה זה מוסרי בעיני אריסטו, שזה אותה מילה, את האתיקה הזאת, זה
נכון.
פירוש אחר לגמרי, אומר נכון. מקנטייר.
נכון, לכן בסוף אפילו מורל, אפילו מוסר, זה נוהג. ולכן אני אומר, בסוף צריך להבין כמה המציאות היא פלסטלינה. עכשיו, כשהפוסט-מודרניזם מבין את זה, ולכן אני אומר, אנחנו לא יכולים לצאת מהמעגל הזה.
אבל אולי המציאות היא לא פלסטלינה, כי בדיוק אתה מדבר על אותם אנשים שיצאו מהקאט, ואומר, לא, בני אדם צריכים את אמא שלהם, ולכן, זאת אומרת, אז יש פה משהו שאני לא סגור לי בטיעון עד הסוף. מצד אחד, הדוגמה של יערי, או הדוגמה של השומר הצעיר, היא דוגמה של, אוקיי, החוק עוצר, ההיגיון עוצר בנורמה, וטירוף מוחלט מה שהלך שם, אתה מביא המון דוגמאות, אבל אז אתה אומר, אנשים יצאו מזה. אנשים הבינו שזה לא, אז זה לא פלסטלינה. אז בוא חדד לי את הנקודה.
יפה, אני חדד לך את זה, וגם בוא נחזור לרב חיים נבון, כי כאילו בעצם אתה אומר, רגע, זאת אומרת, בסוף הטבע כן עשה את שלו. ופה אתה כאילו ממלכד אותי. אז אני אומר עוד פעם, אני מסכים שהטבע בסוף, ואני גם כותב שם, שהתנועה הקיבוצית בסוף, או בכלל הקומוניזם, הוא פשוט מנוגד לטבע, ולכן זה לא עבד.
אז נו, אז אני לא... אני כן צודק.
יפה, אז אני אסביר לך מה הנקודה. הנקודה היא שאם אתה רוצה לבסס ערכים על הטבע, אמרתי לך קודם, תורה ומצוות בכלל אין לך סיכוי לעשות על פי הטבע, אבל גם ערכים, נניח שהבנת שהקומוניזם הוא לא נכון, בסדר? אז עכשיו, קודם כל זה לוקח לך מאות שנים להבין את זה. ויש לך מיליון אפשרויות, מה נראה לך שקומוניסטים היום? אין להם הסברים למה זה לא עבד? ואין להם הסברים שאם זה היה עובד אחרת, זה כן היה עובד. בסוף יכולת המוניפולציה שלך על ההיסטוריה ועל הטבע ועל האידיאולוגיה שלך, כן, אל תיתן לעובדות להרוס לך את התיאוריה, זה דבר שבסוף אין לו בסיס, אין לו קרקע, אין לו שורש. גם אם תראה שדברים לא עבדו, איזה ערכים אתה רוצה להוציא מזה?
ומה האלטרנטיבה?
לא, אני אגיד לך למה. כי אתה תגיד לי, אוקיי, דמוקרטיה, קפיטליזם, אז אני אחזיר אותך למוות המוזר של אירופה. תראה מה הקפיטליזם עושה. תראה מה הדמוקרטיה עושה. זה מחריב את עצמו, זה הורס את עצמו מבפנים. אז בואו נחכה 200-300 שנה, נראה מה יצמח. זאת אומרת, אומרים לי, הפוסט-מודרניזם, ההיסטוריה התקדמה, הגענו לדמוקרטיה, הגענו לשוויון. אני אומר, רגע, תסתכלו מה קורה. הרב חיים נבון בעצמו אומר שהכל קורס.
אגב, יש משהו יפה במסכת אבות, אתה אומר שלי, שלי ושלך, שלך מידה בינונית, ויש אומרים מידת סדום, לכאורה זה הגישה הקפיטליסטית. אבל מישהו, אבל אחד הפירושים היפים זה, אם זה ברמה הפרטית של הבן אדם זה בסדר, אבל שזה נהיה, ויש אומרים, שזה נהיה כבר איזם, שזה נהיה כבר איזושהי אידיאולוגיה שצריך לחיות לפיה, אז זה נהיה מידת סדום. ואז באמת, נקודת המעבר מקפיטליזם לקפיטליזם חזירי, היא לא ברורה.
ולכן, שוב, כי הטבע, קודם כל, עד שהטבע ייתן לך פידבק, ייקח לך מאות שנים לפעמים. בסדר? עכשיו, אני אומר מעבר לזה, גם מה זה הפידבק? כאילו, יכול להיות שהפידבק של הדמוקרטיה ושל המודרניזם, זה הפוסט-מודרניזם, שהוא בעצם מחריב את המודרניזם, והוא מחריב את החברה המערבית, לפי המוות המוזר של אירופה. לכן, בסופו של דבר, אנחנו פשוט נמשיך להסתובב כמו סומה בערובה, ולא נמצא את הפתרון. לכן, אני אומר, ואם אתה חותר לקראת סיום, אז זה מה שאני כותב בסוף הספר. בסוף התורה מראה, מדגימה אמפירית, את העובדה שהיא לא השתנתה בהארדקור שלה במשך אלפי שנים. ואם אתה שואל אותי איך זה יכול להיות, אז אני כותב בסוף הספר את התשובה של המהר"ל, של בעל התניא, בסדר? יש לי דוקטורט על בעל התניא, ומזה, מהדוקטורט הזה גם הוצאתי את התובנות הבסיסיות של הספר, של הנושא של פלטינה ופלסטלינה, שהמהר"ל מדבר על זה שהתורה, החז"ל המשילו את התורה לציפור דרור. כלומר, למשהו שהאדם לא יכול להשתלט עליו, לא יכול לתפוס אותו. ואומר המהר"ל, כיוון שהתורה היא מן השמיים, כן? אז האדם לא יכול להשתלט על התורה. כלומר, אם אני הולך למושגים של בעל התניא, מושגים חסידיים ידועים, יש מושג שנקרא ממלא כל עלמין, שזה כאילו המציאות הסופית שלנו, ויש את...
מסובב כל עלמין.
בדיוק, יש את משהו מעבר. ואומר בעל התניא, בגלל שהתורה הגיעה מהסובב כל עלמין, אז כשהיא נכנסת לתוך הממלא כל עלמין, הממלא כל עלמין לא יכול לשנות אותה. הממלא כל עלמין יכול לשנות את מה שהוא יצר, כן? כמו מה שחזל אומרים, הפה שעשר הוא הפה שיתיר. אותה אינסטנציה שיש לה את הסמכות לעשות א', אותה אינסטנציה יכולה לשנות את החוק. אין בעיה. אבל כשמגיע משהו אלוקי, כשמגיע משהו שהמקור שלו לא בממלא כל עלמין, אלא בסובב כל עלמין, הממלא כל עלמין לא מסוגל לשנות אותו. וזה בעצם מה שהמהר"ל אומר. ולכן אני אומר, אנחנו רואים את זה פשוט מבחינה אמפירית, שהדבר הזה לא השתנה, בהארדקור שלו כמובן, בגלל שזה משהו אלוקי. ויהודי יכול לעזוב את התורה, כן? ואז הוא יהיה באמת כמו שאר בני אדם, ואנחנו רואים התבוללות, אנחנו רואים, בסדר, יהודי יכול לעזוב את התורה, אבל הוא לא יכול לשנות אותה. זאת אומרת, את ההארדקור שלה לא ניתן לשנות, כי זה משהו אלוקי, אתה יכול לבעוט בזה, אתה יכול לפנות את הגב, אתה יכול לחבק את זה, אתה יכול לקחת חלק מזה, כן? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אנחנו רואים בהיסטוריה שזה לא משתנה, כי זה משהו אלוקי. שאר התרבויות, כיוון שהן אנושיות, אז דור אחד עשה את זה, הדור השני משנה, הדור השלישי משנה את השני, וזה פלסטלינה, וככה זה בסדר, כי זה הכל ממלא כל עלמין, וככה זה עובד, וזה לא, וזה טבעו של עולם, ככה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם.
היית מוכן להגיד שמבחינה גם חלק מהעקרונות שניתנו בתורה, כן? ודווקא בהקשרים של הרב מלמד, זאת אומרת שמה שהרב מלמד היום אומר יוצא מחוץ לנורמה. שוב, אני רק נוגע לאפשרויות של חזה לשנות, או תנורו של הכנאי, של לא בשמיימי, זאת אומרת, הנקודות של גם מדי פעם יבוא מישהו וישים משהו, ישים פצצה על השולחן, כן? את הספרים של הרבם שרפו, כן? ישים פצצה על השולחן. אבל חז"ל או התורה או חכמי ישראל לאורך הזמן לא יודעים אולי ברגע מסוים לאכול את הדבר הזה או איך לתפוס את הדבר הזה, אבל אנחנו מאמינים שחלק כאילו חלק מעקרונות ההפעלה, כן, של עולם התורה
זה היכולת שלה גם, ואולי זה הגמישות המדהימה, להכיל תוך דור, תוך שני דורות, דברים שפעם חשבת שהם איומים ונוראים, אתה יודע, אבל דרך חזה, זאת אומרת, ניקח את הדוגמה, אתה יודע, של משריפת המורה נבוכים, לזה שלוקח דור וחצי, שתי דורות, להתקבלות שלו. או אולי, להבדיל, מאמירה שהיא מחוץ לקונצנזוס של הרב מלמד, לדבר שיכול להיות שתוך דור, שני דורות, לא אני, כי אני לא מבין בזה, אבל אבל חכמי ישראל יכולים בצורה עתית, לא רוצה להגיד שמרנית, להזיז דברים, אבל התזוזה הזאת משמרת פלסטלין, כאילו אלמנט של פלסטלינה מצד אחד, אבל משמרת גם לא פחות אלמנט של פלטינה מהצד השני. אתה מוכן לקבל את זה?
תראה, אני מוכן לקבל שאפשר לעשות שינויים בהלכה, אפשר לתמרן את הדברים בצורה, ברמה כזאת או אחרת.
גם ברמה של כמה דורות.
שתי הסתייגויות. א', אם יש לך כתפיים של הרמב״ם, אז אנחנו נקבל, אז המסורת היהודית תקבל את זה אחרת. כלומר, השאלה גם מי עושה את השינוי. כן, אם יש לך כתפיים של הרב עובדיה יוסף, אז זה דבר אחד, ואם יש לך כתפיים של הרמב״ם, זה דבר אחד, ואם אתה פוסק בדרג אחר, זה משהו אחר. קודם כל השאלה מי עושה את השינוי.
נכון, רק את ימי עומר לא שרפו, ואת מורה נבוכים כן שרפו. נכון, לרמב״ם יש כתפיים יותר רחבות מלרב עובדיה, אבל את יביע עומר לא שרפו, ואת מורה נבוכים כן שרפו. אז אתה צודק ב-100%, אבל
אתה יודע... אני אומר, בסוף צריך לדעת מי עושה את השינוי.
לגמרי.
מה הכתפיים שיש לו. אתה יודע, ודבר שני, ושוב אני חוזר פה לספר, מה שהספר הזה מראה לך, זה שבגלל שאתה נמצא כל הזמן בהבניה חברתית אחרת, אם אתה תחשוב שכל פעם צריך להתאים את התורה להבניה חברתית שבה אתה נמצא, אתה פשוט כל דור היית משנה את התורה, וכבר בבית ראשון כבר היא לא הייתה קיימת. כלומר, היית מתאים אותה לעבדות שהייתה נוגעה במשך אלפי שנים, היית מתאים את השבת שציטטת בהתחלה ליוונים ולרומים, לא היית עושה ברית מילה, היית עובד עבודה זרה, וכולי וכולי, ולכן הספר הזה הוא באמת מדליק נורת הזהרה, כי הוא אומר לך, תקשיב, לקחת את הערכים הנכונים היום, ולרצות להתאים אליהם את התורה, אם היינו עובדים בשיטה הזאת, בסדר? קודם כל היהדות לא הייתה אחד ממנועי הצמיחה הגדולים ביותר של המוסר בעולם המערבי, ואני מביא על זה מקורות, כן? והיהדות כבר לא הייתה קיימת מזמן.
בנקודה הזאת אני חייב להגיד לך שאתה משכנע בצורה, מה שנקרא ללא עוררין. אני לא ראיתי אולי את הדרך התמודדות הרגשית של בן אדם שאומר, אוקיי, יוסי שכנע אותי, סבבה, לי עדיין לא נעים, כי אני עושה פרקטיקות שלא מסתדרות עם עולם הערכים שלי. אז את הלא נעים הזה, שכנעת, סבבה, כי זהו, משל, שלך. אבל את הלא נעים הזה...
אבל רואי...
זה קשה, נכון?
לא, אבל אני אומר, אם אתה קורא את הספר, אתה מבין שהלא נעים הזה, זה חלק מהחוויה היהודית ב-3,300 השנים האחרונות.
אתה אומר, זה לא באג, זה פיצ'ר.
מה?
אתה אומר, זה לא באג, זה פיצ'ר.
זה חלק מלהיות, באמת, לאברהם אבינו לא היה נעים לשבור את הפסילים וללכת ולעשות לך לך מארצך ומולדתך. עד כדי כך שקירקגור, כן, אומר שזה היה דבר שכדי לעשות אותו היה צריך לזרוק את השכל וללכת רק בכוח האמונה, כן? זאת אומרת, אם אנחנו לא נבין שחלק מלהיות יהודי זה לא להתאים לנוף, כי ככה משנים את הנוף, איך משנים את הנוף?
איך היהדות... אני לא מוצא את זה עכשיו, אבל אתה כותב שלא סתם כל המהפכנים הגדולים הם יהודים, כי להיות מהפכן אתה צריך להיות בעמדת אופוזיציה.
תגיד מי אמר את זה, זיגמונד פרויד.
נכון, איפה זה? אלוהים יעזור.
אל תבחן אותי, רגע, עכשיו זה פדיחה.
לא, אבל אני סימנתי את זה, כי זה נהדר.
שאתה לא מוצא זה מאלה, אבל שאני לא אמצא זה פדיחה שלי.
לא, בגלל שאתה לא פינקת אותי פה
באינדקס.
באינדקס. אתה מבין, אם היית מפנק אותי באינדקס, אז אני לא הייתי מנדנד.
נכון.
אבל אומר כזה דבר, כדי... איך אמר ארסגור, שאנשים אומרים שאני לא צודק, אבל שבחמישייה הראשונה של המפלגה הקומוניסטית, רק לנין לא...
מה, הייתה שם בדיחה שטרוצקי היה צריך להגיד קדיש. אז הוא אמר, הוא אמר לסטלין, אני יורד רגע להתפלל מנחה בבית כנסת ממול, אז הוא אמר לו, בשביל מה תרד, אני אצא, יהיה לכם עניין, תתפללו, ואחר כך אני אחזור.
כן,
בכל מקרה, אני אקרא את זיגמונד פרויד, ההצהרה על אמונה בתיאוריה חדשה, חייבה מידה מסוימת של נכונות לקבל מעמד של אופוזיציה מבודדת, מעמד שאיש אינו מכיר טוב יותר מן היהודי. היהודי זה האדם שמכיר ב-3,300 שנה האחרונות את המעמד של להיות אופוזיציה מבודדת, אומר זיגמונד פרויד. זאת אומרת, לכן אני אומר, אם אנחנו לא נבין שכמו שאתה אומר, זה פיצ'ר, זה לא תאונה. אם אתה רוצה לשנות משהו, אתה לא יכול להתאים את עצמך לנוף, כי אז אתה לא תשנה, אתה פשוט מתמזג, אתה נטמע. ואם היהדות הייתה אחד ממנועי הצמיחה המוסריים, הדרמטיים ביותר בעולם, ואני מביא לזה הרבה מקורות, זה רק בגלל שיהודים התעקשו על נורמות שהיו לא פופולריות בזמנם ובמקומם. אז אנחנו גם צריכים להתעקש על דברים לא, לא, לא פופולריים, אחרת אנחנו פשוט סוגרים את הסיפור. ולכן זה, זה פיצ'ר, כמו שאתה אומר.
וכבר אמר מי שאמר, אנשים נורמליים מתאימים את עצמם לעולם, אנשים לא נורמליים או יהודים, מתאימים את העולם אליהם, ולכן בהכרח כל התקדמות של העולם תלויה אך ורק באנשים הלא נורמליים. דוקטור הרב יוסף שטמלר, קודם כל תודה רבה, היה מרתק, זה באמת ספר, איך רלי אמרה? ספר שמרים ללהיות יהודי, ואני חושב שהנקודה האחרונה באמת של, תדע לך, אם, זה האסנס, הלא נעים הזה, האופוזיציה, אני חושב שהוא מרתק, הוא כתוב נפלא, ממש 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 נהניתי, פלטינה ופלסטלינה, ספר ששווה לכם מאוד מאוד לקרוא ולעיין בו ולחזור ולקרוא אותו שוב. תודה רבה רבה על הזמן שלך היום.
תודה רבה לך רועי, כמו שאמרתי בהתחלה, זו במה מאוד מאוד מכובדת, הפודקאסט שלך אני מאוד מאוד אוהב אותו.
לא, אבל אני לא זלזלתי, נכון? שכאילו שיהיה פה עכשיו כתור, נכון?
היה מבחינתי היה מצוין, אני רגיל לשבת מול קהל, שלא מקבל את מה שאני אומר, אז אני אין לי בעיה עם זה, ואתה יודע שרבי יוחנן כשריש לקיש נפטר, הביאו לו תלמיד שנתן לו סיוע לכל מה שהוא אמר, והוא אמר איפה ריש לקיש שכל פעם היה נקשה 24 קושיות.
אני רוצה להגיד שאני שמעתי פעם פשט על הסיפור הזה, התלמידים התפללו שרבי יוחנן ימות, אז שואלים למה לא התפללו שהוא יהיה בריא? כאילו הוא השתגע והתפללו שהוא ימות. זאת אומרת, זה לא היה עוזר. אם היו מתפללים שהוא יהיה בריא, הוא היה מבין מה הלך לו לאיבוד ושוב היה משתגע. אתה מבין? תודה רבה. זה היה מדהים ומרתק. תודה רבה רבה.
תודה, תודה. להתראות. שלום, שלום.
ביי.
אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.